בעזרת השם ממשיכים בתיקון כך ב' דף מקורות 4 בתור השמאלי אנחנו צריכים את הספר של אבישי יש לנו כמה דילוגים ושואל ואף על גב דאפן דשמה קדישה בכלילן ואף על פי שהאותיות של השם הקדוש שם הוויה נכללות ביסוד דזה בעצמו שם הוויה זה השם של העצם השם שמופיע בכל המדרגות וכמובן שכדי להעביר את המלכות, כי זה בעצם העניין המרכזי של היסוד, אז בהכרח ששם הוויה מתגלה בו. לכן האותיות של השם י' כבב כנכללות ביסוד. ואם כן, למה אמרת שהאותיות שביסוד הן אותיות קטנות? הרי כשאנחנו מדברים על אותיות קטנות, אנחנו מדברים כבר על המלכות. והיסוד שייך לזהירנטים, שייך לתפארת. ושם הוויה הוא כבר מורה על גדלות. אז למה אותה גדלות במרכאות תופיע באותיות קטנות? יש כאן סתירה בין הופעת האותיות, בין הופעת המקום לבין האותיות. משיב, סתימין אינון בה, כי האותיות שביסוד הן סתומות ונעלמות בו, לכן הן אותיות קטנות. כיוון שהיסוד עדיין לא מגלה, זו קטנותו. וכאן יש לנו בעצם חידוש, שגדלות, פירושו של דבר, יכולת לגלות. וקטנות, נמצאת גם במצב שיש לך אורות, אבל האורות לא מתגלים. אז אם האורות לא מתגלים, אז יפה שיש לך אורות, אבל ברגע שזה לא מתגלה, אז יש מציאות של קטנות למרות הקומה הגדולה.
זאת אומרת, אבל בעתים,
מה?
האורות יצטרך להשתנות בעתים.
כל עוד ואין גילוי של זהירנטין, אין עדיין גילוי.
כן, אני מבין, אבל במציאות של העתיד לבוא, המציאות תגדל.
זה לא משנה. המלכות מגלה, תמיד המלכות מגלה. אז בעצם גם היא הקטנה, נחשבת לגדולה בגלל שיש לה יכולת לגלות. למשל, יש לנו הבדל בין רחל ללאה. לאה עומדת בקומה עליונה, ורחל עומדת בקומה תחתונה.
בדעת, לאה?
בוודאי, היא בדעת. זאת אומרת שאיך יכול להיות שהבינה של הלאה יותר קטנה במרכאות מהמלכות של הרחל? גם כאן התשובה היא בגלל שלאה עדיין גנוזה ולא מגלה, לא מתגלה, ורחל כן. לכן נחשבת גדלות רק מציאות שבה יש גילוי. אדם גדול זה אדם שמתגלה. הקדוש ברוך הוא נקרא גדול בגלל שהוא מופיע בעולמנו. אז זה נאמר בנביא, והתגדלתי, והתקדישתי. זאת אומרת, כל עוד והקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, בגלל מציאותו של עם ישראל מחוץ לארצו, אז גם הקדוש ברוך הוא נקרא קטן. כשהקדוש ברוך הוא נקרא קטן, זה חילול של השם שלו. ולכן, כדי לגדל, להגדיל את השם שלו בחזרה, הוא צריך לפעול פעולה שתחזיר את עם ישראל לארצו. למה? כי כאן יש גילוי, שם אין. אז שוב פעם אנחנו חוזרים על אותו עניין, גילוי שווה גדלות, ומציאות, גם אם היא גבוהה, יכולה להיחשב לקטנה. ובגיני תמר, ובשבילו נאמר, סוד השם ליראיו, ובריתו להודיעם. פירוש, שהסוד של השם הוויה, שראוי להתגלות ליראיו, אדם שיש לו יראה, יש לו מלכות. מלכות זה הכלי. כלומר, כדי לגלות את שם הוויה, צריך להיות ירא השם. ראשית חוכמה, יראה. יראת השם. אז היראה היא בעצם מלכות, היא בעצם כלי. ולכן, סוד השם ליראיו, הסוד הזה של שם הוויה, שראוי להתגלות ליראיו, הוא סתום ונעלם ביסוד. הנקרא ברית, ואינו נגלה אלא ליראיו, כלומר רק למדרגה שיש בה מלכות, שנקראת יראיו. ואז בעצם מי שירא השם, הוא גם מגלה אותו. ולכן היראה שלכאורה היא צד שמאל וגבורות, בסופו של דבר היא הכלי לגילוי שם ההוויה, שהוא החסד והימים. ושואל, ואי סתימין אינון ב, ואם הסודות של שם הוויה סתומים ביסוד, אם כן, במה ישתם הודען, במה ואיך הם נודעים ומושגים ליראיו? הרי תמיד זה גנוז, אם זה גנוז, זה גנוז. אם זה סגור, זה סגור. אז מה גורם להם להיפתח יום אחד? נשיב, בשכינתה דאי היא אספקלריה דנהרה, דרך השכינה. זאת אומרת, נכון. היסוד הוא סגור, אבל כיוון שיש לו חיבור למלכות, המלכות היא הפתח. אדני, שפתי, תפתח. אם אין פתח למלכות, אתה לא תגיע ליסוד, אתה לא תגלה את מה שהיה גנוז ביסוד. אז המלכות היא דרך השכינה, שהיא הספקלריה המהירה. דרכה נגלה הסוד ביראיו. במילים אחרות, אם אין מלכות, אין גילוי. המלכות היא סוד הגילוי בכל מקום. החלק הנוקבי הוא החלק המגלה. מצד זה הוא נקרא גדול. למרות מדרגתו הנמוכה. והיינו, קד נחית יותקבב כלגבי צדיק לנהרה בא, ודאי, כשיורד השם הוויה מן התפארת אל היסוד, כדי להאיר במלכות בסוד הייחוד, ומינה ישתם הודען, וממנה משיגים יראי השם את השם הוויה, שהיה סתום ונעלם ביסוד. כלומר, הכל תלוי בזיבוג. זה שאנו מבקשים לשם ייחוד. אם אין ייחוד, כן, אז אין גילוי. אין גילוי השם, אין גילוי האותיות, אין גילוי שם הוויה, אין גילוי ההוויה. לכן כל הוויה חייבת זיבוג שהיא... הוא בעצם פותח את המדרגות. לכן כל ענייננו בעולם הזה זה לחבר בין תפארת המלכות. קודש הבריחו והשכינה. ומי שפועל וגורם לזיווג הזה, אז השפע עובר דרכו ראשונה. כי הוא זה שהביא למצב של זיווג. בין הדוד לבין הרעיה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו. מעניין. אנחנו ממש בפסוק הקשור לחודש אייר. כן. כי אם בזאת יתהלל המתהלל. בזאת. מה זאת אומרת בזאת? במלכות. הנקראת זאת. כן. בוודאי. אור חוזר זה הכלי. של האור הישר, ולכן בזאת, רק באור חוזר, שזה בחודש יאב, כן, מה יש בחודש יאב? פסח שני. מה זה פסח שני? זה ביחס לפסח ראשון, כן, או חוזר. הזדמנות שהאדם הופך להיות כאן שותף, והוא מוריד חג שלא היה. כן, כן. ולכן, אל יתהלל חכם בחוכמתו, הוא מפרש ואמר ואומר, אי הוא תמן התקריאת הספקלריה דנהרה. אם זה איראן פין מאיר במלכות, אז היא נקראת הספקלריה המאירה. בכוח האורות שזה הרנטים. ובהאו זימנה, ובאותו הזמן נאמר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל, וידוע אותי נאום השם. זאת אומרת, רק על ידי המלכות, הנקראת זאת, אפשר להשיג את השם הוויה, שזה הרנטים. עכשיו תבינו טוב, מלכות זה לא רק מקום, זה לא רק ספירה, זה לא רק... מושג ארטילאי. מלכות זה מלכות, זה מלך. כלומר, כשבני ישראל מקימים מלכות, רק בזאת התהלל המתהלל השכל וידוע אותי. כלומר, אין שכל ואין דעת בלי מלכות. זה פשוטו כמשמעו. כל עוד ועם ישראל אינו חוזר למצב של שלטון, שיש לו מלכות, הוא לא יכול לגלות את שם הוויה בעולם. ולכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם להקים מדינה. ועזך לגוי גדול בארץ שאני שולח אותך אליה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, זה בדיוק הקמת מלכות. שלטון יהודי בארץ, במקום הזה. בלי זה אי אפשר לגלות את שם הוויה בעולם. כי שם הוויה צריך כיסא, צריך כלי. איפה הכלי? עם. אבל אין עם בלי ארץ. אז הכל שוב פעם חוזר לאותו מקום, לאותו עניין. אנחנו לא יכולים לגלות את מלכותו התברך, אלא במקום הזה. לכן, כשאתה מגלה את מלכותו, אתה מגלה בעצם את שם הוויה, כי המלכות אין לנו עצמה כלום. אז כל שם הוויה בעצם, הגילוי שלו תלוי בזה שאתה מקים שלטון יהודי בארץ הזאת. ואז אתה אומר, הלל. כי אם בזאת התהלל. המתהלל פעמיים. יום העצמאות ויום ירושלים.
יום העצמאות
כנראה שביש פסח. כן, נכון. השכל וידוע, ואז מה קורה בחודש הזה? ש... אליו שייך הייחוד הזה, הצירוף הזה, י' ק' ק' ו', תשימו לב בראשי תיבות של הזוהר, יתהלל י', המתהלל ה', השכל ה', וידוע ו'. זה הצירוף של חודש יאב. פירוש, כי רק על ידי המלכות הנקראת זאת, אפשר להשיג את שם הוויה, של זיירנטין הנרמז בראשי תיבות. ואם יסתלך מצדיק, כן? תודה רבה.
אתה חדש להיות אקטיבי בשבוע הראשון ואקטיבי בשבוע האחרון.
נכון, הנקבות באמצע. זאת אומרת, כל החודש הזה הנקבות נמצאות באמצע והן עטופות זכר, מסובבות זכר. ואם יסתלק האורות התפארת מצדיק שהוא יסוד וישתער ואי הוא חרב ויבש וישאר היסוד חרב ויבש בלי האורות התפארת. זאת אומרת שהתפארת נותנת ליסוד בעצם שהיא יודעת שהיסוד הולך לתת למלכות. התפארת לא סתם תיתן ליסוד. כן, מתי היסוד מתעורר? כשיש מלכות. כשיש דעת, כשיש כיוון, כשיש חיבור, אפילו רעיוני. אם לא, אז יסוד חרב ויבש. במקום אחר אומר הזוהר, מה זה אומר שהיסוד הוא חרב ויבש? שלא לומדים תורת הקבלה. אז הופכים את התורה ליבשה. ולכן בראשית זה אותיות אתר יבש. כלומר, מתי בראשית זה אתר יבש? שאתה לא מרווה את צמאונה של האדמה בתורת הקבלה. כך אומר הזוהר. ואם חז ושלום זה חרב ויבש, אז הוא אומר, מהי נפקא מינה? שחז ושלום העולם הזה נשאר בלי לחות, בלי רטיבות, בלי מים. ואז כל המציאות מתייבשת חז ושלום. וכשהאדם מתייבש, אז הוא הופך להיות פסול, כי הוא לא יכול כבר לשמש. ואז אינו יכול להעיר במלכות.
מה התפקיד של המים בוקחים בהקשר הזה?
זה מה שגרם בכלל ליסוד להתעורר. עכשיו, מה זה המים הנוקבים? זה אנחנו צריכים לעשות את זה. כלומר, אנחנו על ידי הקמת מלכות, בעצם משתוקקים לקבל אור. אז אנחנו בעצם בנינו כלי. זה האור החוזר. ולכן, ברגע שאנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, הכלי שלך מוכן, בוא, שב. לכן, הרב קוק קורא למדינת ישראל יסוד. יסוד. קודם כל יסוד. של הכיסא, של שם הוויה, בעולם, מלכות. פשוט פלא פלאות, זה לא סתם איזה מילה, איזה ביטוי פואטי. הוא יודע שזה יסוד. הוא יודע שזה כיסא, כלומר יסוד וכיסא זה ירנטין, זה מלכות. שם הוויה, תפארת, ומלכות. כלומר, מתי זה יוצא בעצם את שירת העומר? בתפארת שביסוד. הכל מתחבר. מיד התקריאת אספקלריה דלה נהרה. מיד מקראת המלכות אספקלריה שאינה מהירה, כי לעת לה מגר מכלום. נכון? למלכות אין מעצמה אור, היא לא מקור של אור, היא רק השתקפות של אור. אין לה מעצמה כלום, כמו הירח. הירח זה לא גוף שמאיר מעצמו כמו השמש. השמש כל כולו גזים לוהטים, הוא מקור של אור. הירח קר, הירח פועל כמחזיר אור. השמש מכה בקרניה על הירח, והירח מחזיר אור לכדור הארץ. אבל זה לא מקור של אור. והירח מכונה מלכות, ועם ישראל מונה לירח. זאת אומרת שעם ישראל אותו דבר, אין לנו מעצמנו שום דבר. עם ישראל לא קיים, כל הקיום של עם ישראל זה רק קודשא בריך הוא. אין לנו קיום. כלומר, אם עם ישראל לא עושה את רצון השם, אין לו זכות קיום בכלל. אנחנו רק מחזירי אור. כל השאר, כן, אומת העולם. אנחנו לא אומה של העולם. אם האומות נקראות אומות העולם, זאת אומרת שעם ישראל הוא מחוץ. אתה לא יכול לקרוא לאומות העולם, אומות העולם, ואז ישראל מה זה? אומה שאינה בעולם. אז מה היא? השתקפות. כלומר, אין לנו קיום. אנחנו רק הוויה בצורת נקבה. מי שלא מבין את הכלל הגדול הזה, אז הוא חושב שיש לו מציאות בפני עצמו. וזה בעצם עבודה זרה. אנחנו רק מוליכי האור. אנחנו רק הגיד לעמו. מגידי השם. אנחנו הגיד שמוביל את שם הוויה בעולם. לכן כל מהותנו זה רק לדאוג איך להוליך את האור הזה. בפרט וכמובן בכלל. לפני. ואין היסוד יכול להעיר בה. זאת אומרת, היסוד לא יכול להעיר בה, מלכות, חז ושלום. והאי זימנה באותו זמן נאמר, אל יתהלל חכם בחוכמתו. כלומר, גם אם יש לך חוכמה, אתה לא יכול לומר הלל, זה לא מספיק. למה? כי החוכמה, אם אין לה רגליים, אז אתה לא תאמר הלל. אז יש לה בעיה, נכון? אז מה היא צריכה לעשות? השכל וידוע, תשימו לב. מי יכול כן להתהלל? לא החכם, אלא מי שיש לו שכל ודעת. דעת זה חיבור. זאת אומרת, אם אין לך חיבור לתחתונים, אתה לא יכול להתהלל. אתה בעצם תלוש מהקרקע של העולם. אז אתה לא יכול לגלות את השם. מתי אתה מגלה את השם? מתי אתה מגדיר את השם במרכאות כשהוא מופיע בקרקע? אתה לא יכול להגדיר אותו בשמיים. להגדיר זה להלל. כן, הלל, פירושה של דבר הגדרה. זאת אומרת, מתי אנחנו בעצם רואים את ביטויו של הקודש? רק שיש לו כלי מלכותי. ואז אתה יכול לומר הלל. בלשון התורה לומר שירה. כי אינו יכול להשיג שום חוכמה בזירנטים בלי המלכות. שלמה המלך היה חכם, אבל איזו חוכמה הייתה לו? חוכמת התאה. כלומר חוכמה מלכותית, ולא חוכמה חוכמתית. כן? חכם שיש לו בעצם בשר, שיש לו גילוי. כולם בחוכמה, עשית. אם אין עשייה לאותה חוכמה, החוכמה הזאת בלי עשייה היא חז ושלום זרע לבטלה. אדם שמשתמש בחוכמתו ואין לו בעצם גילוי ממשי לדבר הזה כי אין כלי, אז הוא שופך זרע לבטלה. מה זה חוכמה? זה יוד. יוד זה טיפת זרע.
כלי זה תלמידים?
כלי זה מציאות מלכותית. זה יכול להופיע בין רב לתלמיד, בוודאי. זה יכול להופיע בין שני חברים, לחברותה. כל פעם שאחד מעביר לשני, אז השני ביחס אליו הוא מלכות. ועוד פעם גם הוא, כשהוא יעביר לשני, אז זה מתהפך. ושואל, ומאן גרים להנהרה, אתם מבינים למה, או חברותה או מיטותה. כי אם אתה לבד בעצם, זה כאילו אתה שופך זרע לבטלה, כי אף אחד לא יכול לקבל את מה שאתה עושה, כאילו אתה נהנה לבד. אין לך כלי קיבול. אתה זורק חידושים למי? לעצמך. זה כאילו האדם נמצא לבד, חד ושלום. ואין לו כלי קיבול לזרע. זה מוות.
יש
לו את השימה שאתה אומר שאתה רגע מתבצע בעשירייה בתפילה? בוודאי. בוודאי, גם כן. שחייב שיהיה בעצם עשירי קודש. למה עשירי קודש? כי הוא המלכות. הראשון שנכנס לבית הכנסת הוא קטר. השני הוא חוכמה. העשירי הוא מלכות. בלי מלכות, אף אחד לא שווה עשר, הוא שווה אחד. כולם הופכים להיות שווים עשר רק בזכותה. בזכות העשירי יש קודש. מתגלה הקודש בעולם. ושואל, ומאן גרים לאן הרעלה, ולהשתמו דעה בת לקודשה, בריחו, ומי הוא הגורם להאיר למלכות את אורות זעירנפין, ולהציג על ידה את השם הוויה שבזעירנפין? כן? מי נותן למלכות? מי גורם לכך שהמלכות תהפוך להיות כלי קיבול? משיב, מן דנתיר ברית, מי ששומר את אות ברית קודש ואינו פוגם בה. כלומר, מי שבעצם דואג שלא ללכלך את עצמו בפגם הזה. כלומר, לא להשתמש בברית לגילוי במקום זר. זה דבר עקרוני מאוד וחשוב מאוד. אם אני ארחיב קצת את הרעיון, זה אומר שכל מי שבעצם נותן חילו, נותן כוחו לאומה אחרת מזולת האומה הישראלית, הוא בעצם נותן את זרעו לכוח אחר. ובגללו, אותה מלכות זרה, שפחה, לא המלכות בקדושה, מקבלת כוח, והמלכות בקדושה שהיא הגבירה, שוכבת לאפר. יכול להיות מצב כזה? כן. אדם שמשלם מיסים מחוץ לארץ ישראל, הכוח שלו, דה פקטו, ניתן למלכות זרה, חז ושלום. ולפי תורת הקבלה, זה כאילו הוא שופך זרע לבטלה. יותר מזה, מתחבר לאישה גויה. עוד יותר גרוע. ורזה ומילה וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, זה השער לשם. מה זה זה? מי זה זה? היסוד. אם לא, היה נכתב זאת. אז זה השער לשם, צדיקים יבואו בו, מפרש ואמר, דה יהותר עד הצדיק היה. זוהי המלכות שהיא שער לצדיקים. כלומר, איך עכשיו אתה אומר לי שזה המלכות? אלא אמרנו שהמלכות, איפה היא נמצאת בשורש שלה? באתרת היסוד. שם מתחיל השער. למה חשוב לדעת שהמלכות נמצאת באתרת היסוד? למה זה חשוב לי לדעת את זה? שהמקום היסודי, הבראשיתי של המלכות, זה באתרת היסוד של זעיר אנפין. מה אכפת לי מזה? אלא זה חשוב מאוד לדעת שהיסוד בעצמו, מאז שהוא קטן, הוא יודע שהמלכות קשורה אליו. זאת אומרת שהוא גדל עם הרעיון שכל מה שהוא עושה זה דבוק כבר למלכות שיום אחד תהפוך להיות מציאות בפני עצמה. חשוב מאוד לדעת את זה. גבר צריך לדעת שהאישה יצאה ממנו. זה נקרא שהאישה הייתה קודם כל אצלו, כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת שכל הרעיון זה בעצם להעביר לה. אם אתה מעביר לעצמך, אם אתה דואג רק לעצמך, ואתה לא דואג למלכות, בכל הקומות, בכל הרבדים, לא הבנת שום דבר. אז זה חשוב לדעת שהשער נמצא ביסוד, אבל הוא כבר החלק הנקבי, שיום אחד יקרא מלכות.
כן,
היא הכתר שלו. היא הכתר שלו. היא בעצם זו שביסוד יש עתרה. העתרה של היסוד היא כבר, זו כבר המלכות. זה פוטנציאל. יום אחד היא תהפוך להיות מציאות. נבדלת. לא נפרדת. נבדלת. הפריאה מגלה את זה, כן.
אז הוא רק שומר הברית?
כן.
הברית היא שלה.
נכון. נכון, נכון. הברית שייכת לה, היא בשבילה. נכון. כי היא המלכות שהיא שער לצדיקים השומרים בריתה. כלומר, שומרים בריתם בשבילה. כשאתה שומר משהו, זאת אומרת שאתה בעצם, כתוב שם רזרבה. אתה לא יכול להשתמש בזה, זה רק בשביל ההיא. ואיתלון רשו להעלאת המן, ויש להם רשות להיכנס ולעלות לשם. כן? זאת אומרת שבזכות השער הנקי, הפתוח, צדיקים יכולים לבוא באותו שער. ודאי הוא וזהו מה שאמרו, כי מן דאי הוא צדיק, מי שהוא צדיק שומר היסוד, כן, לאדם כזה קוראים צדיק. מי שנותר בריתו נקרא צדיק, היום אנחנו אומרים צדיק לכולם. כן, צדיק זה שם מיוחד למי שבעצם שומר את היסוד שלו. וביות כבב כאדם כזה ששומר בריתו, אז בברית הזאת, שורה, כן, השכינה, שורה שם השם, של התפארת. אז אותו אחד, אי הוא זכה בשכינתה וירית לה. הוא זוכה להשתתף עם השכינה, ויורש אותה להיות חלקו עימה. כי חלק השם עמו, לעקוב חבל נחלתו. זאת אומרת, שמה צריך לעשות כשנכנסים לארץ ישראל? דבר ראשון, ברית. זאת אומרת שהברית קשורה למלכות. לכן מלים, כן? את בני ישראל בכניסה לארץ ישראל. זה הולך ביחד, חייב לעשות את זה. כלומר שעם ישראל כשהוא נכנס לארץ ישראל בפעם הראשונה,
אז הם לא מעלו?
לא, לא, במדבר לא מעלו.
רק
ביציאת מצרים, וכל 40 שנה לא היו בריתות בכלל. כן, נפרד, נפטר במדבר בכלל. כדי להיכנס לארץ ישראל, זה דור חדש, לא אלה שיצאו ממצרים, חוץ מיהושע וכלב. צריך למול לכולם. אז למה מלים אותם דווקא בכניסה לארץ ישראל? כי זאת המלכות. אתה לא יכול לנטור, אתה לא יכול לשמור ולהעביר את האור האלוהי לארץ ישראל שהיא המלכות, אם אתה בעצמך פגום חד ושלום. ולכן זה נקרא לרשת את הארץ. אז דבר ראשון בירושת ארץ ישראל זה תיקון הברית, היסוד. כמו שהיסוד שבו מאיר התפארת מתייחד עם השכינה, כמו כן, מי שהוא צדיק, שבו שורה השם הוויה שבתפארת, הוא זוכה לרשת את השכינה. כן? וירשתם את הארץ, וישבתם בה, אז זה בדיוק העניין של החיבור. כלומר, התורה מדברת בלשון נקייה, והיא אומרת, תזדווגו עם ארץ ישראל. זה מה שזה אומר. לא בכדי, כשעם ישראל חוזר לארצו והוא מזדווג, מתייחד עם ארץ ישראל, זה נקרא ביאה. ולכן הביטוי בתורה של הכניסה לארץ ישראל היא כי תבוא. ולא כי תגיע, כי תיכנס. כי תבוא לשון ביאה. ואז שיש חיבור בינו לבינה, יש פירות. ולכן אומרים חז"ל בגמרא, אין לך קץ מגולה מזה. בשעה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעל גפה, למה? על הבנים, כי קרבו לבוא, כי קרבו לביאה. כלומר, שיש כבר התעוררות של ביאה, של הילדים, של עם ישראל שחוזר לאשתו, אז הפירות כבר, כן, החלב עולה כבר. אז האמא, האישה הזאת הופכת להיות אמא כבר, היא נותנת פירות. וסליג בה למלכה דאי הוא עמודת אין סעיתה, והוא זוכה לעלות עימה בתפילתו למלך שהוא זיירנטין שבעמוד האמצעי. זאת אומרת, הוא מעלה את המלכות למדרגה של מלך. נושא אותה. כן, לשאת אישה זה להרים אותה, לשאת. אז הוא מרים אותה מקומתה הנפולה, הבסיסית, ומעלה אותה לכיוון האור, לכיוון התכלית שהיא צריכה להתגלות, שהיא צריכה לגלות את זה. אז היא חוזרת בעצם לעמוד אמצעי, כלומר הוא מאזן אותה כשהוא נושא אותה לאישה, מחזיר אותה לאמצע, כי היא במקור של השמאל, רצון לקבל, הוא הופך אותה להשפעה. דאי הוא מלך כי זיירנפי נקרא מלך, והיא היא מלכות דילה, והשכינה היא המלכות שלו, העולה להתייחד עמו. אז יש לה עלייה של הייחוד הזה. כלומר, היא משתוקקת, היא מתרוממת. ורזה במילה, בסוד הדבר, נרמז במה שכתוב, ועמך כולם צדיקים. אבל בתנאי אחד, לעולם ירשו ארץ. תשימו לב, אתה לא יכול לקרוא לעם ישראל צדיק אם הוא לא יורש את ארץ ישראל. פסוק מפורש. ותראו מה אומר הזוהר, ועמך כולם צדיקים, אלו השומרים בריתם, הנקראים צדיקים, איך אתה יודע שהם צדיקים? לעולם ירשו ארץ, ודאי הוא שכינתה, זוהי השכינה הנקראת ארץ. דאיתם ארבע, שזירנתי לומר עליה, והארץ הדום רגלי בשעת הייחוד. זאת אומרת, רק בזמן הייחוד, כן, אז הוא יורש את הארץ, היא נקרא צדיק. אם נותנים לו לרשת את הארץ, הוא נקרא צדיק. אז אתה שואל, אבל לכאורה, אין רק אנשים ששומרים בריתם. אז אומר רבי דוד אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם, שאם הם לא היו צדיקים, הארץ הייתה מקיאה אותם. אתה אל תעשה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אם אתה רואה מישהו שגר בארץ ישראל, הוא נקרא צדיק. מעניין. כן.
אתה לא יכול להגיד שיש
צדיק
בחוץ.
נכון. זאת הבעיה. אנחנו לומדים מה שצריך ללמוד. חז"ל אומרים לנו אותיות רבי, זה רב בארץ ישראל. זה מה שטובות. להבין. נכון. הם יורשים את השכינה. בגלל שזאת ארץ ישראל. כל ארץ, כל ארץ בלי הגדרה זה ארץ ישראל בתורה. והתורה אחרי זה תוכיח את זה באינסוף סופים. נכון. אז זה מה שאומר הזוהר הקדוש. הוא לא אומר את זה פה, במקום אחר הוא אומר, רק מי שיורש את ארץ ישראל נקרא צדיק, ולכן ועמך כולם צדיקים, בתנאי זה. אני אנסה למצוא לך את המקור. בעזרת השם. להבין את המשך המאמר בעזרת השם, צריך להקדין מה שכתב האריזל בשאר הכוונות, בדרוש א' של תפילת השחר. כי בתחילת תפילת העמידה, הולה השכינה מעולם הבריאה לעולם האצילות, נכון? המעבר של עולם הבריאה לעולם האצילות, זה נעשה בכניסה, אדני שפתי תפתח, עם כל הבירורים של עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כלומר, מה היא עושה שם? היא מכניסה לאצילות את כל מה שהיא לקטה מהעולמות התחתונים. למה הדבר דומה? לאדם שחוזר לארץ ישראל עם כל מה שהוא ליקט בגלות. בשביל מה היינו בגלות? כדי ללקט משם ניצוצות. ועכשיו עלינו להחזיר את הניצוצות האלה לאן? למקום שלנו. לגבולות הקודש. אם לא, אז כל הכוחות שהשתמשת שם, זה היה עדיין כלפי חוץ. עכשיו אתה צריך להביא את הכוחות האלה, אתה הרווחת משהו. עכשיו תשתמש בדבר הזה ותביא אותו למקום שלך. אז אותו דבר, לפני העמידה, אנחנו מלקטים כל מיני דברים בעולם העשייה, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, ומכניסים את הכל בעמידה, בעולם העצילות. אז אל תתבלבלו, כשאתם אומרים, אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אתם מלאים. ומה? וכל מה שאספתם לפניכם. ועם כל זה אתם נכנסים אל תוך עולם העצילות. כי שם יש שמירה. שם אי אפשר לגנוב לך את מה שהחזרת עכשיו בקודש.
זה מאוד חשוב, הקטע של עליוני...
בוודאי. אתה צריך לכוון. אתה צריך לכוון. אני מדבר על זה. אתה נכנס עם מלא אנרגיה, עם מלא רווח, עם כל מה שליקטת בגלות. בוא נגיד בצורה אחרת. התפילה עצמה היא גלות וגאולה. נכון, נכון, אתה לא אספת, נכון. מה אספת? הרי כל זמירת עריצים, כמו שקורא לזה הרב קוק, כן, כל המדרגות המסביב, אותן מדרגות מאפשרות לך לבוא עם סדה. אתה אספת משהו בגלות, עשייה, יצירה, בריאה, זה גלות ביחס לעולם האצילות. הרי מאיפה באה גאולה? רק מעולם האצילות. אין גאולה בבריאה, יצירה ועשייה. הגאולה באה מאור האצילות. זה כלל. צריך לדעת את זה. לכן אתה חוזר ואתה מברר, מלקט, מתחילת אמירת פרשת הקורבנות עד תחילת העמידה. זה מה שמסביר האריזה. ואז מצוירים בה העליונים שהם עולם הבריאה עם כל הבירורים. כלומר, אתה נכנס עם סיוד, עם כל מה שניקטת. והתחתונים שהם עולמות יצירה ועשייה עם כל הבירורים, כולם נכנסים עכשיו לאצילות. ועוד מובא שם, שעל ידי סדר הקורבנות וזמירות ותפילת יוצר ושחרית, ככה מסביר האריזה על כל זה, נכללים כל העולמות של עשייה, יצירה ובריאה. זה בזה, אחד בתוך השני. עד שנמצאים אתה כולם כלולים בהיכל קודש הקודשים ובריאה, כלומר במקום הכי גבוה של בריאה, זה נקרא קודש הקודשים של בריאה, שאסף את יצירה, כל מה שהיה ביצירה ואת כל מה שהיה בעשייה. ועכשיו הוא נכנס עם כל זה לאצילות. וגם האחל הזה הוא כלול במלכות באצילות. כי קודש קודשים דבריה הוא כבר חלק מהאצילות, נכון? אז צריך לדעת איפה המעבר הזה. לכן לא מפסיקים, אין קדיש. כי עכשיו אתה כבר עולה לאצילות. בין כל עולם ועולם יש קדיש. פה אין. כן? הקדיש הוא בעצם מעביר אותנו מעולם לעולם. פה גל ישראל. תשימו לב מה יש באצילות, גל ישראל. תדמית שפתי תפתח. הבנתם? זאת אומרת שגאל כאן, מה זה אומר? כן, איך כותבים גאל? מה הניקוד שם? כמה שפתח? מה זה אומר? זה המקצוע שלו. זה לא שם של פעולה שיום אחד הוא גאל את ישראל. לזה צריך לדעת את השורשים. כשאתה יודע שהניקוד הזה כמעט פתח, זה אומר שם של מקצוע, כמו נגר. אז גאל ישראל זה המקצוע של הקדוש ברוך הוא. הוא גואל. מלך גואל ומושיע. מלך גואל זה המקצוע שלו. מה המקצוע שלו? גאל ישראל. אז אתה יכול להיות באצילות. אתה יכול להיות בטוח שאתה באצילות. כדי להבין את המאמר הבא.
עכשיו שקראנו בקשר לחליט, בקשר לרדת התחלוק הזה, חשוב איזשהו מופיע בצלחתית.
מה זאת אומרת הוא לא מופיע בעשרת הדיברות? הוא מופיע במלא צורות. הוא מופיע בעשרת הדיברות בלא תחמוד אשת רעך. למה הוא לא מופיע? מופיע ועוד איך הוא מופיע. ושכינתה והשכינה שעולה להתייחד עם זעירן פין בעת התפילה. אז מה קורה בעצם תפילה? תפילה זה עמידה, כן? לא להתבלבל. אנחנו קוראים לתפילה הכל. סידור תפילה. אבל התפילה זה רק העמידה, זה רק 18. שם היסוד חי. כי אם לא, הוא לא יכול להזדבק. אז לכן הוא נמצא בעמידה. זה נקרא תפילת העמידה. עכשיו תשימו לב, יסוד גדול מאוד, גדול מאוד. בכל העמידות בין המלכות לבין זעירנפין, מי בעצם עושה את הפעולות של מעבר מאחור לפנים? מי מסתובב סביב מי? הנקבה או הזכר? הנקבה. זה אומר שבעצם הזכר, את מי הוא מייצג? את הקדוש ברוך הוא. ועל הקדוש ברוך הוא נאמר, אני השם, לא שניתי. כלומר, אין אצל הקדוש ברוך הוא שום זוזה. והמבין יבין. זאת אומרת שאנחנו מתבלבלים כולם. עד כדי כך שהבלבול הזה מופיע גם בזמן התפילה. שאסור לזוז בכלל. לפי הזוהר. כי הקדוש ברוך הוא לא זז.
בהלכה.
זה יפה. בהלכה, כן, אין עניין של לזוז או לא לזוז, אבל אתה רואה שכולם זזים. זאת אומרת, בעולם הזה, מבחינה חיצונית, הגבר זז. בזמן הייחוד. בעולם הפנימי הוא לא זז, היא זזה. זה עולם הפוך, לגמרי. אני יודע שזה שוק. וזה מה שמופיע בעמידה. כלומר, מי שמתפלל לפי תורת הקבלה, הוא לא זז בכלל. כן, כן, זה כבר חלק מהתפילה עצמה, שצריך לפתוח את כל השדרה. וגם שם אסור לרדת עד היסוד. צריך להתקפל, אבל לא שהראש יגיע למטה, חז ושלום. כל זה מופיע בכוונות כמובן. לכן, ושכינתה והשכינה שעולה להתייחד עם זעירנפין בעת התפילה, היא ציורה דעילאים ותתאים, היא הציור של העליונים ושל התחתונים, כי במצוירים הבירורים, העליונים, של כל מה שהעלית. של הבריאה, הבירורים התחתונים של עולמות יצירה, עשייה, כל זה עשית בירורים שם. מה זה בירורים? לקחת את הטוב והשארת את מה שלא שייך לך. אז עכשיו אתה עולה עם שמש בקיצים. יש לך מלא, אספת מלא דברים, אתה נכנס לעולם האצילות. וכן כל דיוקנים, דספירן, כל הדיוקנים שהם חיצוניות הספירות של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כל שמהן, דלהון, כל השמות הקדושים שלהם. כי לכל ספירה דספירה יש שם אחר. כלומר, אם היינו מבינים עם מה אנחנו נכנסים לעולם האצילות, כשאנחנו אומרים השם שפתי תתנח, חדמי שפתי תתנח, זה פשוט פלא פלאים. לא היינו נכנסים באותה צורה, זה ודאי. אתה כשאתה נכנס למעלה, לעולם האצילות, אתה חושב שאתה לבד. כל אחד כבר בפינה שלו, אף אחד לא מסתכל על אף אחד. רמז לזה אומר הבן איש חי, מה שאנחנו מנסים לעשות, שכל אחד מסתכל על חברו לפני שאנחנו נכנסים לעמידה. נכון? שאנחנו עושים סימן בינינו, מי שמתפלל איתנו, אנחנו מסתכלים אחד על השני ואומרים לו, יחד, בוא. ורמז, אני לא נכנס לבד שם, כי שם אין לבד, להפך, שם זה הכל אחדות כוללת. בא עינון מצוירים כולם, ולכן הכל מצויר שם. מצוירים בה, זאת אומרת, הכל חקוק שם, הכל מצוי שם. את כל מה שראית שם למטה, שאספת, הכל נמצא עכשיו שם למעלה. זה מלא ברורים. בסופו של דבר, מה זה אומר? אני רוצה לתרגם לכם את זה למציאות. ארץ ישראל ומדינת ישראל, מה היא הופכת להיות יותר ויותר? הגילוי של כל הבירורים שעם ישראל עשה במשך כל ההיסטוריה מכל הגלויות. אתם מבינים מה זה אומר? שבאופן אוטומטי כל העושר, כל העושר, כל הבניין, כל האורות, כל הטוב שבעולם, איפה הוא מתרכז בסופו של דבר? פלפלוס. צריך להבין את זה. אנחנו מעשירים את הנוקבה. אפילו בפשט. אתה מהנדס. ברגע שהגעת לפה, עשית העלייה, אתה מביא את כל הכוחות שלך, את כל הידע שלך, את כל היופי שלך. בשבילה. אתה לא משאיר את זה בחוץ. אתה לא נותן את כוחך כדי ליפות מדינה אחרת. זה עולם האצילות. זו החזרה לגן עדן, רבותיי. גורשנו מגן עדן בדמותו של אדם הראשון. היום אנחנו חוזרים לגן עדן בדמותו של עם ישראל. זו חזרה, רבותיי. לא צריך לקחת את זה ברקנות, בקלות ראש. כן.
זה
בשבת, שבאחד הפסח, בקרה, אנחנו רואים את התמות הירשות. כן. והעליתי
אתכם
מקברותיכם והעליתי
אתכם.
נכון. כברור, כאילו, בחוץ לארץ, ככה הוא רואה את זה. נכון. זה לא שהוא רואה את זה, זה לא הנביא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו.
כן.
הוא אומר לך. הוא אומר לך ששם היית מת. שם אתה עצם יבשה. אין לך לחות, אין לך לחלוכית של חיים. ואז אתה מחלל את השם. חיללתם את שמי בגויים אשר באתם שם.
מצד אחד ראינו שעושים כל הבירורים דווקא שם.
נכון.
אז
זאת אומרת שיש זמן של הבירור ויש זמן של גמר הבירור. צריך לדעת מתי זה. יעקב אבינו ממה הוא פוחד? ואיחר עד עתה.
אבל הוא חזר על פחים אפילו.
נכון. אז מה זה ואיחר עד עתה? הוא יודע שהפחד שלו זה להיות באיחור. כלומר, מתי מסתיים? מתי הסוויץ' שיכול להישאר ולעסוף 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 ולעסוף, אבל אחרי זה כבר סגרו את הדלת.
אין להם להיכנס.
אתה מבין? אתה צריך מדי לדעת מתי. זה לא אני אומר את זה, יעקב אומר את זה, ואיחר עד עתה. זאת אומרת, זה הפחד הגדול שלו. כלומר, יעקב מנבא שיהיה איחור בהיסטוריה, כנראה, של עם ישראל שלא יודע מתי לחזור. כי יעקב זה אבא שלנו. מעשה אבות סימן לבנים.
מה הקטע שלך? אז אני רוצה לשני רגע לזה, כי אני מבין שאני לא כל כך יודע להתפלל. או לא דייקתי כל כך. אם אני נכנס ל-18, אז לשם אני מעלה את כל הדברים, אז אין לי משמעות אחרי זה לצאת ולהשלים זמירות.
אתה חייב אחרי זה, אתה חוזר, אתה הרי העולם שלך.
אם תשבטתי, נגיד, רצתי אחרי החרתי
קצת. זה הכוח של התפילה.
נראיתי כאן ל-18.
אתה איתם אבל.
אבל לא
חלטתי מספיק. אבל אתה איתם. אתה איתם. כל אחד בעצם ערב, הוא אומר, אל תדאג, אני עשיתי את הדברים בשבילך גם.
אוקיי, אז אם אני משאיר את זה גם לדוגמה של ארץ ישראל, ברגע שאנחנו נכנסים, אין שום סיבה לצאת אחר.
אין יותר סיבה לצאת.
זה חילוק.
נגמר. אי אפשר לצאת, יש אסור לצאת
יציאה. לא אישה לו עבודה לצאת.
נכון. לא, יש דברים, שלושה דברים, שכשהם אינם יותר בהיסטוריה, אז גם הם מתפתלים. אבל באופן אפקטיבי, אם כן יש לך אפשרות למצוא אישה ואתה צריך להתחתן באישה, אז מותר לך לצאת כדי להביא אותה. ובתנאי שיחזור, כך אומר הרמב״ם, על הקטע הזה מדלגים, כן? ובה אינון גליפין, נשמתין ומלאכין וחיוון קדישין. ובה הן נחקקות, הנשמות של בני ישראל, המלאכין, חיות הקודש. ובעלייתה הם עולים עימה, כלומר כשאתה עולה ואתה מעלה והמלכות עולה, הכל עולה איתה. כלומר, מי חוזר לארץ ישראל בעצם? המלכות. שנאמר, המחזיר שכינתו לציון. אז מי חוזר למי? השכינה לציון. אנחנו תמיד חוזרים שזה הוא יורד, נכון? המחזיר שכינתו לציון, ציון זה היסוד. זאת אומרת שהיא עולה, לכן זה נקרא עלייה. גם אם זו ירידה אפקטיבית במציאות. אתם מבינים? ובא גליפין מה דאיתמר בהון, ובא חקוקים אלו שנאמר בהם ודמות פניהם פני אדם, שגם חיות המרכבה חקוקות בה, וכולם עולות עימה בעלייתה. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם האריה שבמרכבה תופס דמות אדם. למה? כי עשית ברורים והעלית הכל למדרגה אדמית. זה נקרא ברור. מה זה קורבן? מה אני עושה עם הקורבן? אני לוקח בהמה, אבל אני מעלה אותה למדרגה של אדם. זה הבירור שלה, זה התיקון שלה. להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריזה, בעת חיים. כי כל בחינות האצילות נקראות נשמות. זאת אומרת, באצילות מה יש? נשמות. הכל, הכל נקרא שם הנשמה. למה? כי הכל שם הפנימי. זה נקרא בעצם הצילות. הצילות זה עולם של נשמות. זה עולם של תוכיות. זה עולם של פנימיות. זה עולם של מקור. אין שם הבדל בין פנימי לחיצוני, אז הכל פנימי. זה אומר כלפנים דמה. כמו השופר בראש השנה. וכל בחינות בריאה נקראות גופות. כלומר, ביחס לאצילות, עולם הבריאה הוא כבר גוף. הוא בחוץ, ברה. וכל בחינות יסירה זה כבר לבוש. נכון? וכל בחינות העשייה זה כבר היכל. אז יש לך בעצם בית, זה המקיף הגדול. אחרי זה יש לך לבושים. אחרי יש לך בתוך גוף, ופה יש לך נשמה. אז הנה יש לך אצילות בריאה, יצירה ועשייה. בסדר? ככה זה עובר, נגלה. כן, ראשי תיבות. זאת אומרת, איך אתה בעצם מופיע את הפנימיות, עד שהפנימיות ממלא את האכל. עכשיו למה זה חשוב לדעת? כי המאמר הבא יעסוק בעניין הזה. אז האריזל, כן, מכין אותנו. הנה אחר שסיים הסבא הדרוש זה, קם רבי שמעון ואמר אל הסבא, סבא, סבא, כפל שמו בלשון חיבה. הנה מה שאמרת שחקוקים בשכינה כל עולמות בריאה, יצירה, עשייה, איך אפשר להיות זאת? והשכינתה היא ייחודה דקוצ'ה וריחו. הרי השכינה היא ייחודו של הקדוש ברוך הוא, שזה מתייחד עמה בעולם האצילות וברכת שים שלום. כלומר, יש לנו כאן תוך כדי, דרך אגב, מתי נעשה הזיבוג בעמידה הזאת? הרי עלית לעולם האצילות, מה אתה עושה שם? מסתובב בין החדרים? אתה מתכונן לזיווג שמתי יהיה בפועל? כשתאמר שים שלום. שים שלום. מי זה שלום? היסוד נקרא שלום. אז שים שלום אתם מבינים. כלומר זה זמן הייחוד האמיתי. אז שואל כאן רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, הרי הקדוש ברוך הוא מתייחד בעולם הצילות עם השכינה, היא בשבילו לבד, בשים שלום. אם כן, איך גליפין בא, שורה שלישית, דיוקמין דלטטה, איך חקוקים בצורות התחתונות של העולמות בריאה, יצירה ועשייה. כלומר, שואל רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא עם מי הוא מתחבר? עם השכינה או עם כל העולם ואשתו? הרי אתה אומר לי שהשכינה עלתה עם מלא 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 דברים ובירורים. זה קצת מבלבל, נכון? כלומר, הגבר רוצה את אשתו לבד. היא באה אצלו עם כל מה שהיא עשרה. אז איפה היא? ואיפה כל השאר? זאת השאלה של רבי שמעון בר יוחאי. הרי האישה הזאת הייתה אמורה להיות כל כולה בשבילו לבד. עכשיו היא מלאה 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 במלא אינפורמציות. אולי היא לא פנויה כל כך אליו? דלב אינון מציאותה שהם אינם מציאותה. אתה מביא לי ברורים מפה, ברורים מפה, ברורים מפה, כל כולה ברורים. אז כל כולה מלאה מלאה באינפורמציות. איפה היא? אולי היא נעלמה שם בין כל האינפורמציות האלה?
לא, היא יחדה אותם.
אז בוא נראה. אז רבי שמעון בר יוחאי קודם כל שואל את השאלה, כי הם בחינות גופים ולבושים. הרי כשמתחברים צריכים להתחבר עם מה? עם הפנימיות קודם כל, ועם הגוף, בלי לבושים, בלי שום דבר חיצוני. עכשיו היא באה עם כל הלבושים, חלות, לבושים, גוף, מה אתה רוצה? עם מי אתה מתחבר? לעולם האצילות שהוא סוד הנשמה, המתלבשת בהם. אז יש כאן שאלה. אמר להשיב הסבא לרבי שמעון. אז הסבא עונה לרבי שמעון שאלה. שאלה טובה שאל רבי שמעון. הסבא אומר לו, רבי. רב בארץ ישראל. בוודאי. אני מדבר על זה. רבי, למלכה דאיהו יתיב והחלה, משל למלך היושב והיסלו. וכמה בני נשא עלין למחזה, וכמה בני אדם נכנסים לראותו. מן הון מסתכלים בלבושו, יש מהם שמסתכלים ומתבוננים בלבוש. והם לא יודעים מה זה מלך. כן, תלוי בגובה של האדם, בשכל שלו. כן, תביא ילד קטן, ילדה קטנה, היא תראה את המלך, היא תתפעל ממה? מהלבושים, מהארמון, מהדברים היפים. היא לא יודעת מה זה המלך הזה, מה זה החכם הזה, מה יש כאן. היא רואה שיש פה עריות, היא רואה שיש פה נמרים, היא רואה שיש פה דברים יפים. אז יש כאלה שמסתכלים ומתבוננים בלבוש, בלבוש ההדר שהמלך לבוש בו. הוא מנהון, ויש כאלה בגופוי, יש מהם שמתבוננים ביופיו, ביופי גופו. אומרים, וואי, תראה איזה אור יש לו בפנים. עדיין לא התעסקו ביסוד הפנימי. הם רק רואים שהוא כמו איזה פנס רחוב. יפה תואר. שהוא השגה יותר פנימית במלך מאשר הלבושים. אבל זה עדיין לא הוא. גם זה לבוש. ומנהון מסתכלים בעובדוי, ויש מהם שמסתכלים במעשיו. וואי, תראה מה הוא עושה, תראה מה הוא עשה. ממש פלא פלאות, תראה כמה הוא עזר לנו. לא אכפת לי ממנו, מה שאכפת לי זה מה שהוא עשה בשבילי. והיינו בהנהגתו את מדינות ממשלתו, איך הוא מתנהג במדינה שלו, בממשלה שלו. ובוודאי בעובדו ישתמודה מה אני הוא מלכה, ובוודאי במעשיו ניכר מה הוא המלך. כי עיקר גדולת ומעלת המלך ניכר מתוך מעשיו והנהגותיו עם בני מדינתו. כלומר, אנחנו שופטים אותו על מעשיו, לא על הדיבורים שלו. דלבושים איהו משתנה ברון לכמה שינויה. למה? כי מלבושיו של המלך משתנים. הרי כל יום הוא לובש לבוש אחר. אז מה תגיד, כל יום זה מלך אחר? זה כמו הקדוש ברוך הוא, פעם הוא מתגלה בחסד. שבוע שני מתגלה בגבורה. שבוע שלישי מתגלה בתפארת. אז כל פעם זה לבוש אחר, אז מי זה? כמה אלים יש? חז ושלום. אתה יכול להגיע למחשבה שיש כמה רשויות. זה אותו מלך שמשנה הדרך. ולבושים ואי הוא לבוש בצפרה, לא לביש ברשע. לא רק זה, אלא המלך הוא לא לובש בבוקר ואחרי הצהריים אותו לבוש, הוא חייב להשתנות, לשנות לבוש, הולך, מתרחץ. ולבושים שהוא לבוש בבוקר אינו לובש בערב. כן? מלך מלך. ולבושים דלביש יום אחדה, לא לביש יום התניינה. ולבושים שהוא לבש אתמול הוא לא יכול ללבוש היום. אתם יודעים שהמלכים לפעמים לובשים בגד אחד פעם אחת בחיים. לכל אירוע יש להם בגד מיוחד, פעם אחת מבשו אותו. כמו קלה. האישה שלך היא התחתנה, הלכה לקנות לך איזה סמלה ולא יודע כמה אלפי שקלים. כמה זמן היא לבשה את זה? 4 שעות? נגמר. היא לא לובשת את הסמלה הזאת כדי ללכת לדבר אחר. למה? כי שם היא הייתה מלך. נכון. וגם כל אישה היא מלכה היום. אתמול לבשתי את זה, היום אני לובש את זה אחרי הצהריים, עוד משהו אחר. ותמיד אין כלום בארון. ולבושי שהוא לבוש יום אחד, והיא לא לובש ביום השני. ואוי ואבוי אם יש למישהו אחר את אותו לבוש. זה כבר מלחמה אטומית. ואחי בכל יומה וירחה, ושתה ושבתה, וימין תבין, ישתנה בלבושים. וכן בכל יום, בכל חודש, בכל שנה, בשבתות ובימים הטובים, לכל יום כזה יש לבוש אחר. זה מה שהיה לבן ישחי. עליו השלום. פיזית. פיזית. היה לו ארון עם בגדים רשום עליהם. זה בגד לכל יום ראשון, אבל לא של כל שבוע, של השבוע הזה. זה יום שני, זה יום שלישי. זה לבוש לערב שבת, זה לבוש לשבת בבוקר, זה לבוש לשבת וראש חודש, זה לבוש לשבת שחל בחול המועד פסח, זה לבוש של שבת של חול המועד סוכות, זה כל אחד לבוש אחר. כלומר, הוא היה עשיר מופלג. היה לו ארון עם מאות ומאות בגדים. לא בגלל שהוא רוצה להראות את עצמו, אלא בגלל שהוא נותן כבוד למלך, הוא אומר, כיוון שהכל משתנה בעולם, גם אני רוצה להשתפר ולהשתנות. ולהופיע כל הזמן עם הדגד, עם הלבוש, עם הכלי השייך לאותו זמן. חשוב מאוד להבין את זה, רבותיי. האור בעצם תמיד אותו אור, אבל הימים והעולם הזה הוא עולם של שינויים, של תמורות. אם אני לא משתווה בצורתי למה שקורה ביסוד, הרי תמיד יש פער בין האור לבין הכלי. ומי שמבין את הסוד הזה, הוא לא יכול ללבוש לבושים שהוא לבש בשבת ביום חול. אתם יודעים שמבחינת הקבלה יש חומרה גדולה בדבר הזה. לא ללבוש בגד שאתה מייחד לשבת ביום חול. נעליים שלך של שבת הם של שבת. בכל פעם משתנה בלבושים. לכן בזה לא ניכר כל גדולתו, רק במעשיו ובהנהגתו את מדינת ממשלתו. כן? מה זה מכבדי? הבגדים נקראים מכבדי. מנה. לא מנה, כן? זה אותו דבר, גם זה הרבה כסף. אז הם מכבדים, המכבדים של האדם, כן? הקעתי מיטתי, החלפתי סמלותיי לכבוד יום השבת. הנה הנמשל הוא. אז מה רצה למשול לו? כל זה הנמשל, כל זה המשל של הסבא לרבי שמעון בר יוחאי. מה הנמשל? המלך היושב בהיכלו הוא זיירנטין, תפארת, נכון? המתייחד עם השכינה שהיא ההיכל. כן, כמה זה בגמטרי ההיכל? 65, שם אדנות. זאת אומרת שבמילה ההיכל יש בעצם את היכולת, זה הכלי, הכלי שמגלה את התפארת. ובני האדם שנכנסים לראותו הם צדיקים, אז הולכים לעלות ולהשיג בזעירנפין. לא כולם מצליחים להגיע למדרגה הזאת של זעירנפין, אבל הצדיקים שנכנסים דרך המלכות, דרך ההיכלות, כן, מקבלים איזושהי הערה משם. ויש צדיקים שמתבוננים בלבושו שהוא בחיצוניות הגמור, ויש שמתבוננים בגופו שהוא בכלי וגוף הספירות, ויש מהם שמתבוננים במעשיו ובהנהגותיו, ובוודאי במעשיו ניכר מה הוא המלך, כי הלבושים משתנים לכמה שינויים. זאת אומרת, הבנו את הנמשל. הסבא אומר לרבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע שהכל זה שינויים מבחינה חיצונית, כלומר, מה אף פעם לא משתנה? הפנימי, התוכן. מה שמשתנה זה רק העולם החיצוני. עכשיו אתה בעולם חיצוני? כן, אז אתה בשינויים. כמו שכתוב, שכתב האריז"ל בשאר הכוונות, בסדר תיקון התפילות, דף נ"ט עמוד א', כי תכלית מצוות התפילה, למה יש מצווה להתפלל? מה זה התכלית? בשביל מה אנחנו מתפללים? אומר האריז"ל, תכלית מצוות התפילה היא לברר את הבירורים של שבעה מלכי אדום שמתו. כל התפילה זה רק בשביל לעשות מה שאמרנו קודם. להביא, כן, לשמור את כל מה שעשית בבירורים. צריך לשים את זה באיזה מקום שאף אחד לא ייגע יותר. כן, רואים את הילדים כבר עכשיו עושים קרשים. ללג בעומר שמים את זה במקום אצילות. מחנה. כן. מלעיל. מחנה. לא מחנה. מחנה זה סתם. זה מחנה. כן. אז יש לך עצים שם, קרשים, הולכים עם עגלות של הסופרמרקט, מלאים בקרשים. כן. אוספים, אוספים, אוספים. זה בירורים. לאן הם מביאים את כל זה? לעולם האצילות. כן. נכון? אחרי זה מזה יצא כל האור. אז הם עושים בירורים, הם לא יודעים, אבל זה זה. אז אנחנו אותו דבר, אנחנו עושים בירורים ממה? משבעת מלכי אדום, כל המלכים שנשברו, שבירת הכלים. מה קרה בשבירת הכלים? יש מלא פיזור, נכון? של כל הכלים שנשברו. האור לא נשבר, לא כתוב שבירת האורות, נכון? אין דבר כזה, חז ושלום. הכלים נשברו, אז מה קורה עם הכלים האלה? הם בפיזור, אני צריך ללקט, לאסוף, לחבר את הכל.
להרכיב את הפאזל של הכלים.
זאת אומרת שמה אני עושה? אם זה עניין התפילה. זה מה שאומר האריז"ל על כל זה, זה התפילה. זה לא ללכת להתחיל להגיד הקדוש ברוך הוא תביא לי זה וחסר לי זה וחסר לי זה. ובכל יום ויום, בכל תפילה ותפילה, מתבררים ניצוצות חדשים שלא התבררו מעולם עד העת הזה. כלומר, כל יום זה משהו אחר. מה אתה חושב, בגלל שאתה חוזר על אותן מילים, אז אתה חוזר על אותה תפילה? וכפי ערך הניצוצות המתבררים ועולים מלמטה למעלה בכל תפילה ותפילה, כן הוא ערך הייחוד העליון. זאת אומרת, כל פעם אתה מופיע עם משהו אחר אצל הקדוש ברוך הוא. כל הזמן יש לך חידוש. אתה בא אליו ואתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לי הפתעה בשבילך היום. מצאתי
עוד חלק.
יופי, אני רואה שהתפילה שלך היא הופכת להיות תפילה אמיתית, זה לא תפילת קבע. אתה סתם אומר מילים פקה פקה. כל יום אתה בא עם משהו אחר. כל יום אתה בא עם חידוש. ולקיחת המוחים והמשכתן למטה, ואז מה אתה עושה שם למעלה כשהגעת עם המתנה הזאת? אתה לא חוזר למטה עם מה? הרי שעלית לעולם האצילות, נכנסת לתפילה, לתפילת 18, הבאת איתך את מה שמצאת. אוקיי, השארת את זה שם. זהו, אתה יוצא? לא. הוא נותן לך מוחין שמה. בשביל מה? ללכת להביא עוד. כי אם אין לך חוכמה, אתה לא יכול לעשות בירורים חדשים. אז הוא אומר לך, אני רואה שאתה עובד טוב, אז אני אתן לך עוד יותר שכל, עוד יותר מוח, עוד יותר גדלות, כדי שכשתרד למטה, אתה תראה דברים שלא היית מסוגל לראות אתמול. עוד יותר בירורים עדינים. נכון. אז זה בעצם אקספוננציאלי, כל הזמן זה גדל. כל פעם שאתה נכנס, אתה יותר גבוה מאתמול. אתה בכלל לא באותה קומה. וכפי ערך המוחים, כך ערך הלבושים שעליהם. זאת אומרת, אתה חוזר עכשיו ממעלה למטה, יוצא מהעמידה, נכון? עד עלינו לשבח, עלינו לשבח זה חומה, עם שני עדים. עלינו מתחיל בעין, עד עוד דלת, עד. ואחרי זה על כן, עין, השם אחד ושמו אחד, דלת. זה שני עדים. עלינו לשבח, זה שני עדים. ואז אתה נשמר מכל מה שקיבלת, אבל עכשיו, בגלל שירדת עם מוכין חדשים, מה אתה צריך עכשיו? לבושים חדשים. העודה, הולך לקנות עוד חולצה. וזה לבוש אחר. וזה שאמר לבושים שהוא לובש בתפילת שחרית, אינו לובש בתפילת ערבית. לא בכלל אם הוא מתפלל, כן, אבל הלבושים שהוא לבש בשחרית הוא לא יכול ללבוש בערבית. ולבושים שהוא לובש יום אחד אינו לובש ביום השני. למה? כי הוא מראה שהפנימיות השתנתה והוא משתווה בחיצוניותו לפנימיותו. בגלל שהוא נתן לך את הקצוות. האמת שהערת שחרית ממשיכה גם במנחה. בערבית צריך הערה חדשה. נכון, נכון. או שאתה אומר שזה היום שהיה אתמול. אתה התחלת בשחרית, אבל מתחילים בערבית.
בגלל
זה לא
מתחיל,
בשחרית ובערבית. כן, זה יום ומחר. כי כל יום ויום, כפי ערך אותו היום, מתבררים בירורים חדשים הגורמים את השינויים במוחים ובלבושים. וכן בתפילה כל יום ויום. רבותיי, אם היינו ניגשים לתפילה בצורה כזאת, זו תפילה אחרת לגמרי. בכללות כל השלוש תפילות, תפילת כל חודש, תפילת כללות השנה. אתה מבין מה זה תפילה של ראש השנה? התפילה הראשונה שכוללת כל התפילות שיהיו לך בשנה. תפילות שבתות, ימים טובים, הכל משתנה. תמיד יש בירורים אחרים והמשכות מוחים ולבושים אחרים שהכל תלוי כפי הבירורים ועל ידי זה מתחדשים ומשתנים הזמנים וההנהגות. מחסד לדין ולרחמים. תמיד 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 אותו אחד בפנים. אבל בחיצוניות זה משתנה. וטוב שכך. כי העולם שלנו הוא עולם של תמורות. ככה צריך להיות. עד שיהיה גמר התיקון. שאז הכל הופך להיות בעצם, כן, מציאות בלתי משתנה כמו שאנחנו רואים אותה היום. למרות שזה לא ייגמר, כן, תמיד יהיו עוד ועוד. גם בביאת המשיח לא נגיע למצב של לא עושים כלום. להפך, שם אנחנו נראה עוד יותר את הדברים שאנחנו עושים. עד היום אנחנו סתם עושים דברים ולא רואים מה קורה. שם אתה כבר תראה מה קורה. כשאתה תתפלל בשבת, אתה תראה ברורים עולים, באוויר. היום אומרים לך. אתה יודע מה מכבדים המקובלים? זה בסדר, המקובלים, מה אני? אני מרים את הקוס שלי בשבת. אתה עושה כמו, כן? כמו שכולם אמרו לי לעשות, אני לא יודע מה קורה. אני עושה כל מיני דברים, מחייך, עושה ככה כל מיני דברים, צוחק, בהבדלה. אומרים לי, מה אני עושה? אני לא יודע מה קורה בכלל. שמה לא יגידו לך, אתה תראה מה קורה, למה אתה בכלל מחייך? מה, אתה חולה? חייך לכוסות? יאי. כשהייתי בחול יום אחד קשור להורים שלי, המורים. אמרו לו, יש לנו בעיה, אולי צריך להבחן את הבן שלכם. אז אבא שלי אומר למורה, למה? הוא אומר, הוא מדבר עם הכוסות. כל פעם שהוא שותה, אוכל, משהו, הוא מדבר, הוא אומר דברים, וזה, אנחנו פוחדים, אולי יש לו בעיה, וזה. זה אבא שלי אמר, כן, אנחנו מודעים לבעיה הזאת, אנחנו לא רגילים.
בעיה משפחתית.
זה רק מדור הדורות. זה תורשה. זה תורשייה, בסדר, בסדר. להבין את המאמרים הבאים בעזרת השם, נקדים מה שכתב האריז"ל בעת חיים. כי המלכות דאצילות יש לה ג' כלים, חיצון, אמצעי ופנימי. אתם מקשיבים? המלכות של עולם האצילות יש לה שלושה כלים. כלי חיצון, כלי אמצעי וכלי פנימי. אם אני אצייר לכם במוחשי, זה כאילו הכלי הוא עווה כל כך, זה הכלי. אתם איתי? יש לו כלי חיצון, יש לו כלי אמצעי, החומר עצמו, ויש לו את הפנימיות של הכלי. זה אותו כלי. בסדר? אבל זה חשוב לדעת. כלומר, למה זה חשוב לדעת? למה זה חשוב לדעת? כי האור, זה הכלי, האור. איפה הוא נמצא? אתה לא יודע. יש גם בחוץ, זה נקרא אור מקיף, יש גם פנימי, ויש גם אפילו אור באמצע, אז מה קורה פה? איפה מאיר האור? על איזה חלק מהכלי מאיר האור? זה הבסיס, מלכות של הצילות, זה הבסיס. אחרי זה, זה משתקף במלכויות האחרות. אבל במלכות הצילות זה מה שקורה. אז אני אגלה לכם סוד. הכלי הפנימי יש לו אור פנימי. אבל האור יש לו תכונה של מה? של התפשטות. אז מה עושה האור כשהוא בפנים? הוא מנסה לצאת מכל הכיוונים, לא יכול שיסגרו אותו בתוך קופסה, נכון? אז הוא הולך, רוצה לצאת. לאט לאט. האור המקיף, לא קוראים לזה אור חיצון, אור מקיף, מה הוא עושה?
פנימה.
הוא לא אכפת לו מפנימה או לא פנימה. הוא רוצה להעיר פשוט, אבל הוא רואה שיש לו פה כלי, אז הוא מאיר בו. ואז הוא הולך ומאיר. אם האור הפנימי שמאיר כלפי חוץ והאור המקיף שמאיר כלפי פנים נפגשים, מה עשיתי? ביטלתי את הכלי. הכלי הפך להיות זך. עכשיו אני אומר לכם את הנמשל. אם היינו במצב שהאור הפנימי שלנו, שכל כך רוצה לבקוע ולצאת החוצה, והאור המקיף שלנו כל כך רוצה להיכנס, היו נפגשים, היית רואה את העתיד. לא היית כבר מהווה חציצה. אנחנו חוצצים. למה? כי אנחנו לא נותנים לאור להיכנס ולא נותנים לאור לצאת. אז יש לנו בעצם חומר. אז אנחנו הופכים להיות, כן? מציאות בפני עצמנו, ואנחנו חושבים שאנחנו גיבורים.
זה מה שקרה למשה לכם.
נכון. אז משה רבנו זיקח את כל הכלי. אז הכלי הזה הופך להיות זך. כמו זכוכית, למה קוראים לזכוכית זכוכית? כי זכוכית, היא מגלה את הכל, יש לה זכות. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה. אז בוא נראה עכשיו. מלכות והצילות יש לה שלושה כלים. כלי פנימי, כלי אמצעי וכלי חיצון. בכלים אומרים חיצון, כן? באור לא אומרים חיצון, אומרים מקיף, זהירות. והם נקראים לבושי המלכות. כל זה לבושים, נכון? הלבושים הם, בעצם יש אובי ללבוש. והם יורדים ומתלבשים ונעשים פנימיות בעולמות בריאה יצירה ובריאה. הכלים האלה זה כלי, נכון? כל זה כלי. אבל זה איזה כלי של איזה עולם? אפילות. כשהכלי הזה יורד לבריאה, ליצירה ולעשייה, מה הוא הופך ביחס אליהם? אור. הוא כלי למעלה, אבל ביחס ללמטה הוא אור. אני תלמיד של הרב שלי, אבל כשאני יוצא מהישיבה של הרב שלי, אני רב לתלמידים שלי. למרות שאני כלי אצל הרב, ואני בכלל לא פותח את הפה אצלו.
כל מלכות היא כתר.
יפה, זאת אומרת שבעצם המלכות הזאת הופכת להיות אור ביחס לאחרים, למרות שהיא כל כולה כלי פה. ולכן היא פנימיות של כל העולמות. העולמות מלבישים. זאת אומרת שאם היינו מסתכלים בעצם בצורה אחרת, היינו רואים שעולם העשייה הוא כזה, עוטף את עולם הבריאה ואת עולם היצירה, יצירה ובריאה, והכלי של עולם האצילות, אותו כלי שציירתי לכם פה הוא פה. ובעצם הוא מלבישים עליו ומגלים אותו. כלומר, מה מתגלה לי פה? בלבוש החיצוני הזה, מה שיש פה, רק בלבוש שמתאים. אם אני יודע מה יש פה, אני מתלבש פה בצורה שונה, ולכן יש שינויים. אנשים לפעמים אתה רואה אותם באים באיזה חג, ולבוש שלא מתאים בכלל. איך אתה יכול ללבוש בגד כזה ביום שבת? זה לא מתאים, כלומר, החיצוניות שלך היום לא יכולה לגלות את הפנימיות. אתה עומד בספירה מוחלטת למעמד. נכון, נכון, גם האביות של הכלי עוד מעט נדבר על זה. ומהם נבראו כל מה שיש בעולמות. כלומר, כל מה שיש בעולמות נברא מאותו כלי של עולם העשיות, שהוא כלי בעצם משולש. אמרנו פעם, כן, אנחנו חוזרים על אותו עניין, שהאור הוא תמיד יורד בצורה משולשת, הקדושה היא משולשת, קדוש, קדוש, קדוש. אבל עכשיו אנחנו מגלים שגם הכלים הם משולשים. כהן לוי ישראל, זה ראשי תיבות כלי. נכון, נכון. החיצוניות של הארון, הפנימיות של הארון, והארון עצמו, החומר. ואם תסתכלו, בעצם תלמדו לראות בכל דבר את שלושת הרבדים. זה חשוב מאוד לדעת. והנה כל מה שנזכר לאל הוא בזהירנפין. ואמר כי גב נדע שכינתה כמו כן השכינה. כלומר, מהי השכינה? אמרנו מקודם השתקפות. נטילת ידיים. שגם היא לוקחת בכל יום חלקה מן המוחין החדשים. בסדר? אז המלכות מקבלת מהמוחין החדשים כל יום. הרי אם היא מלכות, היא כלי. כלי של מי? שזה אירנפין. אז כל יום היא צריכה להשתוות למדרגה של היום. אם היינו יודעים לעשות את זה, היינו מתלבשים כל יום בצורה אחרת. כמו שיש לך בגדי עבודה. כי העבודה הזאת מחייבת לבוש כזה. כן, אתה נכנס למטבח, אתה רואה בן אדם עם כובע שבחיים שלך לא ראית. אם היית רואה את זה בחוץ, היית אומר זה פורים, נכון? למה הוא לובש כובע כזה? זה מגוחך, כזה, שכן, 50 סנטימטר גובה, עם כל מיני קיפולים.
אבל אולי הלבושים הוא חשוב בכלל, זאת אומרת, כל הפרטים, יש כל אחד יש לו את הלבוש שלו, והוא מייצג אותו אור. זה יותר חשוב מאשר כל בן אדם, כמה לבושים הוא בעצמו.
זה אותו דבר. למה אתה מגביל את זה רק ללבוש הכללי? גם האדם עצמו, אם הוא יודע בדיוק מה השינויים הפנימיים שמתחוללים, אז גם התכונה החיצונית שלו תשתנה.
סליחה שאני מאוד חומרי, אבל בלבוש של האדם.
כן.
אף אחד לא יכול להגיד 300 ומשהו בגדים.
בסדר.
אם לא זוכר להיות חד פעמי, וזה בדרך כלל זה, וזה לא משהו...
נכון, של איכות. נכון. אז לפחות אנחנו יודעים לשמור על דבר לשבת ולכל. זה כבר המינימום.
אבל אם הילד הזה הוא משתמש בזה לפעמים,
כן, כן, כן. מזה היא עושים את כל הלפידים. הכהנים, שבלו בגדיהם, אבל הכהן הגדול אסור לו להשתמש פעמיים.
זה קשור לזה כמו נכנס
לקודש הקודשים. נכון. נכון. מה זה אומר זה בגד אחר שנה הבאה? כי זה מציאות אחרת, הוא לא יכול. אם אתה נכנס שנה הבאה עם אותו בגד, מה פירוש? לא השתנית. זה מה שזה אומר. אתה כל הזמן חוזר כמו מנטרה על אותו עניין, כלומר, מה זה התפילה שלך בעצם? תקליט.
יש פה שתי רבדים, לקנות בגד חדש וגם
בתפילה. נכון, בוודאי, אנחנו מדברים רק על זה. אנחנו לא מדברים חד ושלום שיהיה רק בגד בחיצוניות. אני אומר שאני מלביש כל יום בצורה אחרת את האלוהות.
אבל
זה מה שזה אומר. זה אומר שהשינוי בדיבור שלי גם, בגישה שלי, לחיים, לחברים, לכל, הכל משתנה. אם אני לא משתנה, כן? זה אומר שאני לא מתקדם. אני כל הזמן צריך להרגיש במרכאות באיחור של משהו. אני כבר פסה, זה כבר פסה בשבילי. אני לא משתמש בשיעור שנתתי שנה שעברה. זה מקל עליי. הייתי יכול להשתמש בשיעור, נכון? אני מאלץ את עצמי לכתוב שיעור חדש עכשיו עם הראש שיש לי עכשיו. גם אם אני חוזר על כמה נקודות, אבל אני לא אחזור עליהם באותה צורה. במקרה טוב, בעזרת השם. זה אומר שאני ניגש למציאות, זה תמיד אותה תורה. אבל בפן חדש.
דינמיקה, שינוי.
נכון, זה השנה טובה, שינוי טוב. ונתקנים בה בסוד הייחוד והעיבור, וגם לבושה משתנה כפי קבלת המוחין. אז היא יודעת שלפי קבלת המוחין הלבוש שלה משתנה, היא יודעת להכיר בו. כלומר, המלכות שהיא משנה לבוש, בעצם מה היא אומרת לו? אני מזהה את האור בצורה חדשה. אז לכבודך, קניתי סמלה. וכשהגבר קונה לסמלה או בגד לפני החג, תחשיב, מה זה אומר? אני מבקש ממך לשנות את ההופעה שלי, כי אני בעצם נותן לך עכשיו עוד יותר, ואני רוצה שאת תגלי את זה גם כן. בסדר? אז הלבוש שלך הוא לא סתם לבוש של יופי חיצוני, הוא גילוי יותר עמוק של רובד יותר זך.
הרב, בסוף
הדירור
אני...
כן, אין סוף.
לא, אבל... בתהליך הזה, הבגד
הלבן, נכון, בסופו של דבר הכל לבן. נכון, ברגע שהם בנתינה, כשאתה בקבלה אתה מתלבש בשחור, כשאתה בנתינה, כלומר שחור, בגדים וצבעונים בוא נגיד, כשאתה בנתינה בהשפעה אתה בלבן. שבת זה יום של השפעה ולא יום של קבלה, אתה לא מבקש צורכים בשבת, אתה אמור להיות בעצם בנתינה טוטלית, שקוף.
למה היום שבת זה לא קבלה?
כי זה רק נתינה.
אבל אני מקבל את העולם השמיני.
בסדר, אבל אתה נותן, אתה בנתינה. הקבלה האמיתית זה נתינה. אם היית בקבלה לא היית מקבל. בגלל שאתה בנתינה אתה מקבל.
רגע, הנתינה מופתת
לשני.
זה עושה את זה שני תלויים. זאת אומרת שאדם מכניס את הלבוש.
כן.
נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, כלומר אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז גם הלבוש כשאתה משתנה, כשאתה מתחדש, כן, אז יש לך אור חדש. אתה בעצמך שמח, הרי למה אתה מברך שהחיינו על חוצה חדשה? מה זה שהחיינו? אם אני אומר שהחיינו, זאת אומרת שהייתי מת. אני עכשיו חי חיים חדשים עם החולצה החדשה הזאת. זה חשוב כל כך. כן? כי זה לבוש, זה בעצם הדבר הכי קרוב אליך. זה ממש מי שאתה. כן, מיכאל.
זה אומר שבעצם הנתינה הכי גדולה זה החוסר עשייה.
הנתינה...
בשבת אנחנו בחוסר עשייה. אנחנו מתעסקים,
לא,
אנחנו לא עושים.
לא, מה שאתה קורא עושים עושים, אבל יש תורה אחרת של לעשות.
לעשות את השבת.
אתה לא עושה מלאכה, אבל אתה עושה המון דברים בשבת. בשבת אתה צריך להיות בהשפעה.
בשבת אם אתה בהשפעה, אתה בלי, בסופו של דבר אתה איכשהו מבדיל את עצמך מעולם הגשמי.
לא הבנתי.
אתה מבדיל, יש פה איזשהו, בשבת יש פה איזשהו הבדלה.
בשבת, בשבת אני נותן. בשבת אני בנתינה טוטלית.
אני בנתינה, בלי העולם
הגשמי. יפה. אז יש צורות אחרות לנתינה. אני שותה, אני אוכל בשבת.
זה לא רק מלאכה. זה גם מלאכה.
גם?
היא להוציא אב. אתה לא יכול להגיד שזה כשאתה מוריד.
אתה לא מחליט מה ומה, התורה החליטה מה זה מלאכה ומה לא.
אתה לא עושה אותם, אתה מוריד את העולם
הבאים. לא, אתה
עושה את המקדש,
אתה עושה את
המקודש. אתה לא מוריד, אתה לא מוריד, אתה העלית את העולם.
מה אתה אומר בעצם, שפה זה לא קודש.
לא. וואי
וואי וואי, אתה תביא לך, אתה אומר, 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 אתה
אומר,
אתה צריך להביא את מה שליקטת, את מה שקיבלת ביום השבת, בנתינה גדולה. אתה מוריד את זה שיהיה לך שבוע הרבה יותר פנימי, עם תוכן, ממה שהיה לך שבוע שיהיה לפני.
אז מתי אני בנתינה?
אתה כל הזמן בנתינה.
לא, אנחנו מדברים על שבת. איך הנתינה שלי מתבצעת בלי המלאכה הזאת?
בגלל שאתה עכשיו מקבל על מנת להשפיע. כלומר, הרעיון שלך בשבת, זה תמיד, תמיד, תמיד רק להשפיע. אתה מחייך בשבת.
ואז בסופו של דבר...
אסור לך להתעצבן בשבת.
ואז בסופו של דבר אני מיישם את הנתינה הזאת.
במעשים...
בשבוע.
של מלאכה שהתורה אסרה בשבת, אבל היא נותנת לך רשות לעשות את זה בשבוע. אבל אם היית במדרגה של בית המקדש, אז גם שם אתה מוצח מצווה לך להדיק את זה.
אנחנו לא יכולים להיות במדרגה של בית המקדש.
למה לא?
בית המקדש זה...
היום, היום, היום. מיכאל, מיכאל, היום. אבל לעתיד לבוא, אנחנו ביום שכולו שבת. זאת אומרת שאנחנו הופכים את העולם הזה לבית מקדש אחד גדול. זאת אומרת שלא יהיו הלכות כמו היום. אז באמת, גם בעשייה שלך תגלה את הקודש הכי גבוה. ומתקנים בה בסוד הייחוד והעיבור, וגם לבושה משתנה כפי קבלת המוחין. לכן כמה לבושים התלדים מנהון, ברה, קודשה, בריחו, קרציה ומלאכים, בחיוון ושרפים. כמה לבושים יש לה? שמהם ברה הקדוש ברוך הוא את עולם הכיסא, שעולם הבריאה. כן, הבריאה זה נקרא עולם הכיסא. ואת המלאכים, וחיות, ושרפים, שבעולם היצירה, כל המלאכים האלה שציטטנו עכשיו זה עולם היצירה. ושמיה וערה, שמיים וארץ, שבעולם העשייה. וכל מה דברה בהון, וכל צבאם שברה בהם, וכל בריאן דברה מעילה לבושים דילה, כל הבריאות שברה הקדוש ברוך הוא מאלו הלבושים שלה. כלומר, מאיפה באים כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה? רק מהלבושים של המלכות. בגלל שלמלכות והצילות יש הכלי הזה, שהוא חיצון, פנימי ואמצעי, מפה באה כל הבריאה כולה, כל מה שיש בבריאה, כולל מלאכים, כולל הכל. זה רק בגלל שיש שם כלי ראשון. כלומר, הכלי הראשון שהוא הבסיס לכל המציאות, לכל היש, לכל הבריאה כולה, זה אותה מלכות של עולם האצילות. כי עולמות בריאה, יצירה ועשייה נבראו מן הלבושים וההערות של המלכות האצילות. אז הכל בא ממנה. רשים לון כל להון, כל להו, וגליף לון בלבושה, והיא רשמה את כולם וחקקה אותם בלבושה, כי שם הוא שורשם. כלומר, שורש הכל בלכות דאצילות. לא חשוב מה. הכל. גם הנשמה שלך. מאיפה יצא? מזיווג בין זכר ונקבה של עולם האצילות, ולכן היא נולדה ממלכות דאצילות. הכל יצא משם, מאותו כלי. ואמרתי לכם מקודם, בסייעתא דשמיא, שכל השאר זה לבושים לזה. וגין להסתכלה מנה בכל בריאה, כדי להסתכל ולהשגיח ממנה בכל הבריאות שנבראו בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. תשימו למה אומר הזוהר. אתה לא מסתכל בלבוש כדי לדעת מה יש בפנים, זה אדם רגיל. מה עושה מקובל? הפוך. הוא יודע מה יש בפנים, ואז הוא יודע איך זה מתגלה בחוץ. כלומר, אדם שהוא בעצם לומד סוד התורה, הוא מסתכל על העולם מבפנים כלפי חוץ. אדם רגיל, כן, מדען, מה עושה מדען? הוא רואה תוצאה ומנסה לחפש את הסיבה. ותורת הקבלה זה הפוך, אתה יודע מה הסיבה, כי למדת, כי זה תורה של גאולה וזה תורה של נבואה. הקב"ה הוא כבר נתן לך את הסיבה הראשונה, ואז אתה יודע מה התוצאות החיצוניות. בסדר? מה? זה מבט אלוהי. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מי שמסתכל על המציאות בעיניים אלוהיות, אז הוא רואה מפפנים כלפי חוץ. מה זה בזמנית? כן, הוא רואה את הכל. מן העולם ועד...
אתה מתקדם בטור, ואתה,
הוא... הוא, יש לו מיליארד אפשרויות. הוא יכול להיות פה, הוא יכול להיות פה, יכול להיות פה, יכול להיות פה. מכל אחד הוא רואה את הדבר מזווית אחרת, נכון? כמה שאתה יותר קרוב לפנימיות, כמה שאתה באמת האבסולוטית. פה זה עולם הענפים, תדמיין לך עץ. כן? העץ הפוך.
כן.
השורשים שלו למעלה, והוא יורד למטה ומתפשט. עכשיו, כמה עלים יש בעץ? עשרות אלפים, נכון? אז אתה לוקח עלה אחד קטן. כן, יש מלא כאלה. הוא אומר לך, אני צודק, נכון? מה אתה צודק? אתה גילוי אחד. העלה השני רואה את אותה מציאות מזווית אחרת, אומר לך, מה פתאום? כן? אני שואל את התלמידים לפעמים, תגידו לי מה אתם רואים כאן. אז הם אומרים לי יד, כן, אמרתי, טוב, בסדר, אני יודע שרואים יד. גם אני רואה יד, אבל תגידו, מה אתם רואים? רואים שערות, רואים ציפורניים. אמרתי להם, מעניין, אני רואה אותו כיד, ואני לא רואה לא ציפורניים ולא שערות. איך זה יכול להיות? מי צודק? שנינו צודקים, נכון? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל מי שמסתכל בפנימיות, הוא רואה גם את זה וגם את זה. ולכן הלוחות, אמרנו שבוע שעבר, אתם זוכים בזוהר, שהיו נראים מכל הכיוונים. מכל הכיוונים, זה אומר שזה ראייה בעצם פנימית, מן הפנים אל החוץ. כי אם זה היה חיצוני, היית רואה רק מהמבט שלך, אז זה היה הופך את הכל לסובייקטיבי. כלומר, הראייה האחת שהיא אובייקטיבית לחלוטין, היא ראייתו של הבורא. וככל שאני מתקרב אני כבן אדם לראייה של הבורא, כל המציאות שלי משתנה.
יחה.
נכון.
גם אני וגם...
הכל, 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 הכל.
גם אני וגם החרדי, זה אחד.
נכון. נכון. מה, למה החרדי עכשיו פתאום?
לא, היה פה אש.
הייתה אש לפני. אנחנו אוהבים את כל עם ישראל וכל אחד יש לו הערה משלו. אני יכול להילחם ולהגיד את הדעות שלי, אבל אני לא פוסל את מציאותו של השני. הוא לגיטימי לחלוטין, גם אם אני חולק עליו. לרחם עליי הוא כדי לרחם עליהם ולהשפיעם שפע חיות משורשם שבמלכות.
מה שאתה מוכר, אתה אומר כנגד.
לא, אני לא אומר שהוא פסול. אני אומר שהראייה שלי היא כזאת ואני נלחם עליה, זה נקרא מלחמתה של תורה. אני יודע שאני עלה והוא עלה אחר. לא, אז יש לי מקור שאני נשמח עליו, אבל אני יודע שהוא מוסיף ומשלים אותי. יפה, הוא יכול לעשות דברים שנוגדים לחלוטין את מה שאתה אומר. אז אמרתי, אני נלחם נגד הדעה שלו, אבל אני ידוע שבסופו של דבר שנינו משלימים אחד את השני. משלימים, משלימים. אין דבר שהוא כל כולו רע או כל כולו טוב. אתה צריך לדעת, יש הרבה נואנסים בפנים. נכון, אז אני אומר להם את הדעה שלי, אבל אני לא סופר אותם, הם קיימים, לא.
אבל הם סופרים אותך.
זה הבעיה שלהם.
הוא לא חושב שאתה עלה והוא עלה. אוקיי, שהוא הגזע ואתה
תקיפה. ולמרות זאת אני מוכן להכיל אותו ולאהוב אותו. גם אם הוא סופר אותי.
זה השיטה שלך. הוא לא יהיה מוכן לקבל אותך בשביל.
אין להביא, אני יודע.
לא נגידים מן החלום.
בסדר.
זה לבולם
הצילות. זה בעיה שלו, נכון? יש לו בעיה. אם הוא מחסל אותי לחלוטין ואני לא קיים ולא לגיטימי. מה? נכון. זה נראה ככה מבחינה חיצונית. בסופו של דבר הכל אחד.
הגדולים לא ככה.
נכון. הבעיה שלנו אמרנו תמיד. תמיד הבעיה שלנו זה הבעיה שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו מייצגים מישהו. כן, ורזה במילה, וסוד הדבר נרמז, ומה שכתוב, וראיתיה לזכור ברית עולם. הוא מפרש שהשכינה אומרת, וראיתיה, מה זאת אומרת וראיתיה? באילן לבושין, ראיתי את ברואי, את ברואי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. מה אני רואה כשאני רואה מישהו? את החיצוניות שלו, נכון? הדבר הראשון שאני מפגש איתו זה החיצוניות. גם אם זה גם לבוש, זה לא נשמה, אני לא רואה נשמות. מתי אני רואה נשמה? כשאני מתחיל להכיר את הבן אדם. אבל לפני כן, מה אני רואה בו? רק דברים חיצוניים. אז אומר, הוא איתיה, זה הדבר הראשון, אני פוגש אותה ברואי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. שחקוקים באלו הלבושים. כלומר, אני מסתכל על הלבושים שלהם, ואני יודע שכנראה הם מייצגים כאן תוכן. כלומר, אם אני רואה את המלך לבוש בלבן, אני יודע שהיום הוא במידת הרחמים. אם אני רואה שהמלך לבוש אדום, אני יודע שהוא יוצא למלחמה. זה אותו מלך, כן. אבל יש זמנים של כן עיתים, כמו שאומר שלמה המלך, עת לזה ואת אהוב ואת זה ואת... יש עת לכל דבר. ואינו נהירים בכל זמן לידי ישראל נהרים לא בעובדים טובים שהם מהירים בכל הזמנים שישראל מהירים אותם במעשים טובים דהיינו כפי עליית המן כן עליית המן ממעשים הטובים של בני ישראל זה מה שאנחנו עושים בעליית מן כן יש אל הכוף ככה מהירה המלכות בשפע עליון זאת אומרת, אני יודע לקחת בחשבון שיש לבושים. שיש לבושים. וחייב שיהיו לבושים. אנחנו בעולם של מלבוש. אין דרך אחרת להתגלות. זה חשמל. זה נקרא עולם של חשמל. זה מלבוש. עולם המלבוש, כן, יש מלא מלא לבושים. כן. אתה יכול ליפול, אבל אתה לא חייב ליפול. נכון, יש סכנה. בכל הסתר יש סכנה. שתלך יותר מדי ללבוש ותשכח מה הוא נושא בקרבו. נכון?
זה בדיוק הלבוש.
יפה, הוא מחסק את הגלות. יצאת פעם ערום? למה אתה לא יוצא ערום לרחוב?
האמת שהוא לא צריך לבוש.
גם ערום זה לבוש כבר, נכון? לנשמה. אבל ראית פעם נשמה? לא ראית נשמה, ראית רק לבושים של נשמות, נכון? מה? זה משהו אחר. אם אתה מגיע לרמה של ראיית נשמה, זה כבר, אני מדבר ברמה אחרת. וגם שם, מה אני רואה בעצם? את הלבוש של הנשמה, שנקרא צלם. תמיד אתה רואה לבושים, אין משהו אחר, אי אפשר משהו אחר. אי אפשר להתגלות בעולמנו בלי לבוש.
איך אני רואה את
הלבוש? יפה, אז אתה צריך לעשות עבודה. אתה צריך לעשות עבודה על עצמך, לא להתקע בקנקן, אלא לדעת שיש קנקן ולהסתכל במה שיש בו. כן, נכון, הבשר מבשר.
זה באמת לכל השנה, הסיפורים אנחנו כאילו באחדות מלאה, אבל אני יכול להשתבש מה שאני רוצה. אין קשר ל...
אפשר לומר שבימי הפורים, אבל האמת שבימי הפורים מי שמתחפש הוא מתחפש למישהו בפנים. מה לא נכון?
הוא מגלל.
למה אתה אומר?
אנשים בוחרים, זה מה שהם בפנימיות שלנו.
זה מה שאמור להיות, כן.
טוב, אני
אשים את זה. אז עדיף שלא תתחפש לצטן, בוא נגיד ככה. כן.
לא, בטח
זה זמן נכון. אז בסדר, אבל מבחינת התוכן הפנימי זה. ובגנאי הוא... כן, בקודשה בריחו רחים עליי הוא, ובזכות מעשים הטובים של ישראל, כן, דוב כתב לי מקורי. בסיום, חשבתי שזה אמיתי. כל הלב של פורים. אז ובזכות מעשים הטובים של ישראל, מרחם הקדוש ברוך הוא על כל ברואי עולמות בריאה, יצירה ואפייה. למה? כי ישראל הם בעצם התוכן. אז אם עם ישראל הוא טוב, הקדוש ברוך הוא שולח טוב לעם ישראל, ועם ישראל משפיע על חיצוניות העולמות, אז כל העולם הופך להיות בגוון ישראל, בוא נביא ככה. וטוב.
אז אנחנו מתפלל על חברו?
בוודאי, לא רק על חברו, על כל העולם.
בדיוק.
על כל היקום אתה מתפלל כל הזמן.
כמה שאנחנו מקבלים בשבילהם.
נכון. עזן את הכל. מה זה עזן את הכל? ברוך אתה השם עזן את הכל.
כל היצורים בעולם.
אבל בסדר, הכל זה כבר מלכות. כן. אבל עזן את הכל, מה זה אומר? זה אומר שאתה בעצם מתפלל שהקדוש ברוך הוא יביא גשם, יביא זה, למי? רק לנו. הוא מביא לכל העולם. עם ישראל מתפלל עבור כל העולם. מי שמתפלל עבור חברו נענה תפילה.
בראש השנה מעביר מרשים מנציג מדינה להגיע לבית הכנסת על מנת לברך את המדינה שבו אותם אנשים נמצאים בחובה עם דגל המדינה.
אתה מדבר בחול?
בחול.
לא, לא אמרת.
אמרתי.
כן.
זה היה מילה הראשונה.
טוב. ואי אבדין עובדים בישים, ואם חז ושלום בני ישראל עושים מעשים רעים, כן? מה זה מעשים רעים? מי קובע מה זה טוב ורע? התורה, הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לקבוע מה טוב ורע, אני לא יודע מה טוב ורע. תשאל אנשים שלא יודעים כלום, מה זה טוב ומה זה רע. כל אחד יגיד לו משהו אחר. אין לנו סתם ערכים באוויר, אנחנו כל הערכים שלנו זה מה שקיבלנו מהתורה. אין לנו אפשרות אחרת לדעת מה זה טוב ומה זה רע. כי אנחנו פגומים, כי אנחנו חסרים, אנחנו לא יודעים בטבעיות לגלות את הטוב ואת הרע. הלוואי ונגיע לזה יום אחד. החושים שלנו לא בריאים כמו שצריך.
אם היינו יודעים, היינו צריכים תורה.
נכון, אז בינתיים אנחנו צריכים את התורה. אז עכשיו, כשעם ישראל עושה מעשים רעים ביחס למה שהתורה אומרת, מה זה עושה? זה פוגם בשכינה. חז ושלום, מה זה אומר שזה פוגם בשכינה? היא התלבשת לבושים אחרים וחמים. אז היא מתלבשת בלבושים אחרים, שחורים. הרומזים על אחיזת החיצונים בה. כלומר, לבוש שחור, כן, זה הזוהר, ככה אומר הזוהר. זה רמז שיש אחיזה לחיצונים שם. חז ושלום. דרך אגב, מזה נולד הלבוש. כי הוא היה בגלות, זה לבוש גלותי. ובהון רשימים כל עינון מראה דדינים והתקריאו לילות, חז ושלום, שבהם רשומים ומושרשים כל אותם בעלי הדינים שמצד הסיטרא אחרא הנקראים לילות, חז ושלום. יודעים שכשאדם רוצה לחתור, הוא צריך ללבוש בגדים שחורים ולצאת מעיין. כן, מעניין. שילך עם הבגדים שלו, מה יש לו להשתנות עכשיו? טוב. כמו שכתוב בשיר השירים, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, מפחד בלילות. כלומר, ממה הם פוחדים? מהדבר הזה. מהלבוש הדבר הזה, שהוא בעצם מגלה את כל הדינים. למדם ואועלמה כדי לדון שהם בהם את בני העולם על אבונותיהם. ובהאי זימנה, היא מרד באותו הזמן, השכינה אומרת לבני ישראל, אל תראו נעתה. כן, לא תוכלו להציג בי, שאני שחרחורת, לפי שאני שחורה, ומסתרת הפנים בלבושים שחורים. זאת אומרת שהלבוש השחור הוא בעצם לבוש גלותי של זמן מסוים, אבל הוא מסתיר את הטוב הפנימי שיש בפנים. כן, אז אל תסתכל על הלבוש החיצוני שלי, שהוא שחור, מבפנים אני לבן, אני תמיד השארתי לבנה.
אולי
זה סוג
של
הסבעה,
כאילו,
נכון, 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 זה גם פניות, זה גם...
תתפסו על השחור הזה,
נכון, זה אחיזה לחיצונים, כן, השחור קולט את החום.
מנטרל את הראייה.
אבל מצד שני הוא משאיר את הפנימיות כאילו נקייה. זה מה שזה אומר. דרך אגב, כשאתה נמצא בחום כבד, כמה שאתה לובש יותר לבושים, כמה שפחות חם לך. אתם יודעים את זה. אנשים מתבלבלים. מה הם עושים בחום? מתפשטים, 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 מתפשטים. איפה החום נאחז? על האור, על הבשר שלך. כולך עכשיו אש. אם היית חכם, מה היית עושה בזמן של חום? היית מתלבש עם לבושים, היית מגן מפני השמש, בפנים היית מזיע, אבל הזיע זה דבר טוב, מה היא אותה? היא מקררת אותך, ואז יש לך רוח, ועם הזיע שלך אתה בעצם בתוך רדיאטור. אתה בתוך רדיאטור. מה? זה החום, כן. לא, סבא לא בא, אבל הוא כבר עלה, הוא דיבר כבר, עוד מעט יחזור. הנה, כאן מתחיל הסבא להשיב. על שאלת רבי שמעון, ששאל איך פרצופי בריאה, יצירה ועשייה חקוקים במלכות האצילות. איך זה קורה? אז זה משיב הסבא ובגינדה, ולפי שכל פרצופי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, נבראו מן הלבושים של המלכות של הצילות. עכשיו אתם מבינים, נכון? אם שואלים אתכם שאלה, ממה נוצרו כל מה שנוצר בעולם? מה המלכות והצילות מאותו כלי שעכשיו תיארתי לכם שם? כן, רק להמחיש. גם. גם, נשמת ישראל, מה זה נשמת ישראל? זה מלכותי הצילות, זה יוצא ממלכותי הצילות. זה שם נולד, אבל איפה זה מופיע, יוצא למציאות.
הכל לא
זה בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים. הכל יוצא משם, רק ממלכותי הצילות. לכן אילן מסיטרה דלבושין אינון גליפין בה, אלו הפרצופים של עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, שנבראו מצד הלבושים של המלכותי הצילות. כן, הלבושים שלה, הכלים שלה.
רגע, רב, איפה אין את
ה-10 ספירות? מה זאת? איפה אין 10 ספירות בכלל? עשר ספירות זה עולם האצילות, זה הבניין. לפני עולם האצילות...
זאת אומרת, יש למלכות.
נכון.
אז אם יש למלכות, אז יש לנסות ויש לנסות.
בוודאי, בעולם האצילות
יש עוד כל
זה. אבל פשוט
יהיו עדיין חילוקים.
זה לא, נכון. אבל שמה זה חילוקים שאתה עכשיו קורא לזה חילוקים. אבל הזוהר מחדש לנו... שבעולם העציות אין הבדל בין האורות לבין הכלים. זה החידוש. אז אתה צודק שיש עדיין פרצופים שונים, אבל יש מדרגות שהן עליונות יותר, ששם הכל אחד כבר.
מהצילות?
כן, עוד יותר גבוה. בסדר? אז הם חקוקים בלבושים שהם ג' כלים שלה, ולא בגופה ועצמותה. בכלים שלה. זאת אומרת, זה הדבר הכי חיצוני שיש. שברא בעצם את בריאה, יצירה ועשייה. כל מה שאתה רואה בבריאה, יצירה ועשייה, זה יוצא מהכי חיצוני של עולם האפילות.
זה רק במלכות.
כן.
זה רק במלכות
האלה,
זה
גמור, נכון?
זה רק במלכות. למה? בגלל שהיא צריכה...
היא כבר, היא מתייחסת לתחתונים.
החילופי האפילות, ואומר למלכות, זה הכל אחד.
היא מתייחסת לתחתונים. אז ברגע שאתה מתייחס לתחתונים, אתה כבר משתווה לצורתם איכשהו. בסדר? קהילאים העליונים, כן? העליונים שהם ג' כלים של המלכות דאצילות יורדים ונעשים נשמות בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. כלומר, הנשמות של בריאה, של יצירה ועשייה זה כלי בעולם האצילות. ואינון מלכין ושלטין על תתאין, ולכן הם מלכים, כן? מולכים, ומושלים על התחתונים שהם פרצופי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. ומלכים התקראו מסתרה דמלכות, והם נקראים שם מלכים. למה קוראים למלך מלך? בכל עולם לא חשוב עד העולם שלנו. אנחנו רוצים מלך המשיח. בגלל שהוא יוצא ממלכות האצילות. לכן קוראים לו מלך. אם הוא מגלה, כן, במאמנות טוטלית את מה שקורה שם, אז הוא מלך נאמן. יש לו עם, הוא לא יכול להיות מלך אם אין לו עם בכלל. לא צריך לעשות לו עם. לא, הוא מתגלה כמלך על. בסדר, אם לא היה לו על, הוא לא היה מלך. לפי שהם כלים ולבושים של המלכות האצילות. כן, עשינו הרבה מאמרים היום, כן, למדתם לפחות 5 שנים גמרא. להבין את המאמר הבא, נקדים מה שכתב בעת חיים. כי 6 קצוות של זיירנפין, לפי שיצאו בתחילה קודם התיקון בסוד שורש ועיקר, אינם מסתלקים על ידי אבונות התחתונים. מה זה אומר? זה אומר שבעצם 6 קצוות, ו' קצוות של עולם האצילות, שזה אירנטים, זה אף פעם לא נפגם, לא מתקלקל. זה יצא לפני הקלקול ולכן זה נשאר, זה המקור, זה בסיס. כל מה שעשית שטויות במרכאות זה רק לבושים על. תוריד את הלבושים האלה, המקור נשאר תמיד אותו מקור. ולא שייך בהם שינוי. על זה נאמר אני השם י' כבב כזה תפארת, זה אירנטין, לא שניתי. אבל ג' ראשונות, לפי שבאו בסוד תוספת בעת התיקון, כן, הרי מה נולד ראשון? אז, שש מדרגות. זה אירנטין הוא בן שש בהתחלה, שש מדרגות. מה נוסף לו? מוכין. זה פרדוקס עכשיו. בגלל שהם באו בתוספת, הם מסתלקים על ידי אבונות. כי זה בא בתוספת, זה לא מה שהיה במקור. אתם איתי או לא? זה אירנפין כשהוא נולד, הרי זה אירנפין זה לא מציאות שישנה. זה האין סוף ברוך הוא הוציא יום אחד את מה שאנחנו קוראים היום זה אירנפין, שש מדרגות. אלף שיהפכו להיות שישה ימים בשבוע. זה נקרא וו כתבות, זה הוו של י' כבבקה. הוו הזאת של י' כבבקה, היא הייתה המקור של הכל, נכון? כל מה שהתווסף אחר כך, לבושים וכו', וגם מוכין שלה, את החוכמה ובינה, שלא היו לה, אם יש פגמים, זה יפגום בכל הדברים האלה, ואלה יסתלקו, אבל זה לא יסתלק כי זה מה שהיה בהתחלה, זה הבסיס שאי אפשר בלי. אתם איתי עכשיו, הבנתם? טוב, זה פשוט מאוד. מה שהיה במקור נשאר תמיד. מה שבא בתוספת, מסתלק כשיש פגם. ברור? אוקיי. זאת אומרת, אם קיבלת מוכין, ועכשיו אתה חוטא, מה קורה? המוכין מסתלקים.
השאלה כמה?
בסדר, אל תיכנס עכשיו. השאלה אם זה כן. בסדר? אז יש חטאים שפוגמים יותר ויותר פנימה, או יותר ויותר בחוץ. תלוי. לכן, זה שאמר, בשביל להבין את המאמר הבא, צריך לדעת את היסוד הזה. אז בעצם היסוד הבסיסי להכל זה זהירנטי, זה הוו הזאת. זה שאמר, כי מה שאמרנו לאל, שמכל הבירורים העולים מעולמות בריאה, יצירה ועשייה, נעשים מוחים, ולבושים בזהירנטי והצילות. נכון, אמרנו שכל הבירורים שאתה מעלה לעולם האצילות, מה אתה עושה איתם שם בעולם האצילות? זה יכול להיות אפילו מוכין שם. כי אם זה היה דבר גדול מאוד שהעלית, אתה בונה מזה שם הכתר. נכון? בוודאי, זה דברים, זה ברורים, זה ברורים שנפלו.
זה אני מברר את המלכות, אחרי זה אני יכול לברר את ההוד, אחרי זה...
אתה מביא, הכתר נשבר. קטר אחד יפה נשבר עם יעלומים. אתה מביא יעלום מהקטר שנשבר. אתה שם אותו למעלה בעולם האצילות. הוא לא נשאר בתחתית של עולם האצילות. וכל זה רק בגימל ראשונות של האצילות. מסיטרה דגופה, אבל מצד הגוף של זהירנפין, זה האצילות עצמו, שכולל את הוו כתבות, זה הגוף של עולם האצילות, הם תמיד במעמדם בלא השתנו. זה לא משתנה אף פעם. הוו הזאת לא משתנה, אין לה שינוי. זה הבסיס, זה מה שישאר. כל מה שבא בתוספת, הולך.
זה
קרוב לתת
איך שהמזבח שזה משתק במים, אז כל פעם זה כאילו סותמים את המים,
חוקקים, כן.
חוקקים, ואז זה משתק, נכון? אז המקום, ההיכל הזה, זה כמו הוו, כל פעם
משתק. כן. אתה יכול לומר שכל מה שהיה בתוספת, כל הדמים, כל הדברים, כל ה... כן? זה נקרא כפרה. מה זה כפרה? אתה מחפר, אתה מוריד, נשאר הבסיס. הבסיס הוא אותו בסיס. הוא לא יכול להשתנות. אם הוא משתנה, גם הבסיס משתנה. אין לך על מה להעמיד שום דבר. אז הבסיס הוא אותו בסיס, תמיד אותו אחד. הוו הזאת היא וו שתמיד נשארת. זה שם הוויה. אין לה שינוי. אז המוחים מסתלקים, אבל הגוף נשאר, הבסיס מה שהיה בהתחילה לא יכול לזוז. והיינו יתקרה, הם נקראות בשמות האיברים, נקראים בשמות האיברים, חסד, זרוע ימינה, ספירת החסד, זרוע ימין, גבורה, זרוע שמאל, ספירת הגבורה, זרוע שמאל, גופה עמודה דאמצעיתה, הגוף שהוא ספירת התפארת שבעמוד האמצעי, נצח ועוד הם שוקים. ספירות נצח ועוד הם שתי שוקיים. צדיק עוד ברית, ספירת היסוד היא עוד ברית, שכל אלו השישה קצוות עומדים וקיימים תמיד ולא השתנו. והוא כמו, והרי כבר מתפרש כל זה כך לאל בדף י"ז. זאת אומרת שהבסיס הזה של חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא העמיד בהתחלה. ברא, שיט. זה היסוד, זה הבסיס. הוא הוליד, הוא הביא לעולם הזה שש מדרגות. כי ששת ימים עשה. לא כיבא ששת ימים, הוא עבד שישה ימים. כי ששת ימים עשה, הוא עשה שש מדרגות. לא עניין של זמן, אתם מבינים, נכון? אלא מציאות שמודיעים לך, זה בסיס, זה אקסיומה, בסיסית. הקדוש ברוך הוא עשה שש. השש הזאת לא יכולה להשתנות. השש הזה לא יכול להשתנות. בסדר? מה?
ההערות החיוביות שמגיעות לשש הזה.
כל מה שבאחרי זה בתוספת כן יכול להשתלם.
גם אם זה מוחי.
גם אם זה מוחי. זה בדיוק העניין. זה בעצם כאן יש לנו עכשיו בסיס מאוד 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 רציני. כן, וזה דבר שאתם רואים באיזה שלב הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה בזוהר. זה שלב יחסית מאוחר, אתם כבר למדתם הרבה הרבה זמן כבר מה זה זהירנטי. אבל לא ידעתם את האקסיומה הזאת.
אז
לכל שקרן
יחסית יום?
כן.
מנסתם.
כן. למה מנסתם? כן. כן.
מנסתם. אז לא,
כשאתם מבורים
בספר
תורה
למסע
ימים, זה חסד, בדיוק. בדיוק. ויהיה רבעי בוקר יום אחד, תגיד חסד.
אז מה יקרה עם היום השמיני?
יפה. אז היום השמיני הוא בעצם יום שהוא לא יום, הוא לא זמן כבר. נכון, זה אומר שהוא למעלה ממדרגות שאתה מכיר היום. זה כמו צליל מוזיקה שעדיין לא שמעת בחיים שלך. עוד לא שמעת אותו.
כי בשבעת ימים תשבו.
זה משהו אחר, זה שבעה. היום השמיני יש לו צבע, זה כמו צבע שעדיין לא ראיתי. הוא קיים. זה צליל מוזיקה שאף פעם לא שמעתי, הוא קיים. כיף לראות אותו, לשמוע אותו יום אחד. בינתיים אנחנו לא יודעים מה זה. זה מה שהולך להתגלות. זה התגלה איפה? במשכן, בבית המקדש. זה היה היום השמיני. ואנחנו מייחלים לזה, זה גמר התיקון. ואי היא ציורה דכל להוא, והמלכות היא ציור כולם, כי בלבושים מצוירים כל העולמות והנשמות. הכל ציור בעצם. ומי לגב מינה, ואי הוא תיקונה דגופה, ומי לפנים, בלבושים שהוא תיקון הגוף. דהיינו בפנימיות שלה. נהיר קודשה בריחו דהיו י' כ' ו' כ'. אז זה מה שאמרנו, הו"ב הזה זה י' כ' ו' כ', זה הפנימיות, זה התוכן הפנימי של כל מקום. אחרי זה תוסיף על זה לבושים, וכל מה שאתה רוצה, חלות, זה כבר דברים חיצוניים במרכאות, ביחס ל-י' כ' ו' כ'. כנשמתה בגופה, זה כמו נשמה, י' כ' ו' כ' זה תמיד הנשמה בכל מדרגה. לכן הדבר הכי פנימי זה י' כ' ו' כ', תמיד. שם מאיר זה אירנטין, שהוא השם הוויה. לכן זה אירנטין, זה שם הוויה. תכף מסיימים, תנניה. שהוא העצמות והפנימיות שהם בחינות הנרנחי. מה זה נרנחי? נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. בסדר, יש סדר. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כן, שמאירה הנשמה בגוף האדם, אותו דבר. לגו, מקולה, ההוא דאחית קולה וקשיר קולה. לפנים, מן הנר נחי, מאיר האין סוף ברוך הוא, בתוך, 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 הקו הכי פנימי, הלשת, כן, מוח העצם, זה אין סוף ברוך הוא. שהוא מייחד הכל ומקשר הכל. זאת אומרת, ככל שאתה פנימי יותר, אתה רואה יותר כולל. הבנתם? ככל שאתה בחוץ יותר, אתה רואה רק פרטים. כנס פנימה, תחדור, זה פנימיות התורה, אתה תראה את החיים שלך כאחדות אחת כוללת. לאט לאט לימד לראות הכל כאחד. כמה שתהיה בחוץ, תראה הכל כפרטים פרטים פרטים שונים.
אז אני יכול לראות, זה כאילו רק ביחידה.
ביחידה רואים את הכל, נכון. את הכל בצורה אחידה. יחידה. זה נשמתו של מלך המשיח שהוא עולה לשלב הגדול ביותר. זה מה שהוא אמור לגלות לנו בעולם.
הגרעין של
העץ שעול. בדיוק, פה למעלה. כן. שנתמן ראשון באדמה, כן. דלאי תרמיז בשום רמיז הוא, שאינו מרומז בשום רמז אפילו בקוצו של יוד. כלומר, אתה לא יכול לגלות את הדבר הזה, כן, בשום אות אפילו. אפילו לא בקוצו של יוד, אי אפשר. ברגע שכתבת משהו, שגילית משהו, זה כבר לא זה. כי זה עמוק מזה. לפי שאין שום מחשבה משגת בו כלל. אז אנחנו נעמוד על הדבר הזה, זה קצת יחזיר אותנו למימדים של שניות. כן? יש מדרגה כזאת שאי אפשר לתפוס בכלל.
כאילו כל היש בא מהעין.
נכון. יש מהעין. וזה בעצם הבניין, ואנחנו צריכים להיות, להרגיש כמה אנחנו גמדים ביחס לכל המציאות האינסופית הזאת. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יכולות ואפשרויות להיות שותפים למהלך. איזה כבוד הוא עשה לנו. כלומר, מבחינה חיצונית, אם אתה לא מבין, אתה אומר מה זה, בדיחה. האינסוף כאילו שיקף אותנו, אנחנו בכלל לא כלום. כן, והוא אומר, לא. נתתי לכם מקום מיוחד, אתם יכולים לעלות מן, אתם יכולים לעשות דברים. דעו לכם שיש לכם מקום במציאות, אז זה כבר נעבוד בפעם הבאה, בעזרת השם. יש שיעור בעזרת השם יום העצמאות, לא יום עצמו, אלא בערב יום הזיכרון, שעה לפני מנחה, כלומר זה יהיה השיעור ב-5 וחצי, נחשב משהו כזה, בצל הודעה. כן? לא, אבל ביום העצמאות אולי זה יהיה, אני לא יודע. אז נראה, אסנת תוציא בעצם את השעה, בעזרת השם אנחנו נעשה שיעור על יום העצמאות, כאילו בתפר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, בעזרת השם.